ערב טוב לכולם. בסייעתא דשמיא אנחנו נלמד בדף היומי היום במסכת בבא מציעא, דף ע"ט, ואנחנו מתחילים את השיעור איפה שעצרנו אתמול, בדף ע"ח עמוד ב', ארבע שורות לפני השורות הרחבות, חמש שורות לפני השורות הרחבות, הסוחרת החמור והבריקה. אז כמו שאמרנו, למדנו במשנה אתמול, שבן אדם הולך סוחר חמור, ובאמת במשך תקופת הסחירות שלו, הבריקה החמור, ואנחנו כבר יודעים את הסברנו פה מה זה נקרא והבריקה, למעשה מה שעכשיו נראה בגמרא, שהבריקה הכוונה שהיא קצת עכשיו העיניים לא תקינות כמו קודם, קצת התעבר העיניים, אבל כמו שהסברנו שהיא עדיין יכולה לראות, היא עדיין יכולה לראות משהו. אם היא לא יכולה לראות כלום, אז ברור שהוא יכול לבקש בחזרה את הדמי סחירות על כל מה שנשאר. פה מדובר שעדיין יכולה לראות, אבל לא כמו קודם, והוא הולך למזכיר, אומר למזכיר, תעשה לי טובה, תן לי משהו אחר, או קח את זה בחזרה ותשלם לי את ההפרש שכירות ששילמתי לך בחזרה. למדנו במשנה, לא. המזכיר יכול להגיד לו, הרי שכה לפניך, בפועל זה קרה אצלך, אז המזל שלך גם השם, אז לכן הוא אומר לו, הרי שכה לפניך. אז הגמרא אומרת, מה זה נקרא והבריקה? מהי והבריקה? מה זה לשון והבריקה? הבריקה זה מלשון ברק, מה הקשר? תרץ את הגמרא, אך התרגימו נאוריתא. פה תרגמנו שנאוריתא זה נקרא, כמו שרשי מסביר, מול יבלה זה יוצאת בשחור העין, זאת אומרת יש איזה סוג מחלה בעיניים היא קיבלה, והיא כבר לא יכולה לראות 100% כמו שהיא ראתה לפני. למה כתוב והבריקה? אז כמו שהסברנו אתמול, שזה הדרך של חז"ל, הולכים בלשון סגי נאור. כמו סגי נאור זה עיוור, אומרים סגי נאור, שהוא רואה מלא, אז אותו דבר, לא רואה זה נקרא ברק בלשון הברקה, כן, רואה. זה הדרך של חז"ל, רואים מלא פעמים. זה פירוש אחד על מילה והבריקה. פירוש נוסף רבא אמר שהבריקה זה משהו אחר. הבריקה זה לא קשור בעיניים. הבריקה זה נקרא אבזקת. מה זה אומר אבזקת? אבזקת רשי הוא מסביר בשלוש מילים. התולעים התליעו ברגליה. זאת אומרת, היא קיבלה איזה מסכנה מחלה של תולעים שהתליעו רגליה. אז גם כן בכזה מצב למדנו במשנה שהמזכיר אומר לסוחר, הרי שכה לפניך, תישאר עם זה עד סוף ימי הסחירות שסיכמנו. מספר את הגמרא בדרך אגב, בגלל שהבאנו פה על המילה אבזקת, על תולעת, אז הגמרא מספר את סיפור. אהודה אמר לו אבזקת במילסא דמלתא. בן אדם הגיע ואמר שם על המלכות, אני ראיתי שיש אש, התולעת כזה אש, אוכל בבגדי המשי של המלך. אמרו לי, במאי? אמרו לו, במה ראית, איזה בגד ראית? בתלי כסף? האם ראית את זה בבגדי כסף? בגדי כסף, בתלי כסף זה נקרא בתלי פשטן. שזה דומה לכסף, כי זה לבן, אז זה דומה ככסף. אז האם ראית את התולעת בבגדי פשטן, או שראית את זה, או בתלי דאב, ראית את זה בבגדי צמר, שצבוע אדום כמו זהב, ככה שאלו אותו. אז יש שתי מהלכים, מה היה שם. איקא דאמרי, יש כאלה אומרים שהוא ענה בתלי כסף, אמר, שהוא ראה את זה בבגדי פשטן, שזה דומה לכסף, ואז ראו שהוא שקרן וקטלוע. הרגו אותו כי הוא אמר דברים שלא נכונים, כי אש אף פעם לא אוכל בגדי פשטן. יש מפרשים שמסבירים את זה, שהוא רצה סתם ללכת להעליל על השומר ששמר על הבגדים והאוצר של המלכות, הוא רצה ללכת להעליל עליו שהוא לא שומר טוב, והראיה שיש שם אש. אז בסוף אם הוא אומר כזה דבר, אז ראו שהוא סתם רצה לעשות קטע לשומר, בפועל הוא שקרן, אז לכן לפי המהלך הזה הרגו אותו. אי קדם, יש כאלה אומרים מה פתאום, שהוא אמר שהוא ראה את זה באמת בתלי דאב, אמר, שהוא ראה את זה בבגדי צמר שצבוע אדום כמו זהב ששמה בצמר כן התולעת יכול להיות, ואז לפי זה ראו שהוא אמיתי ושבקוע, הניחו אותו. זה הסיפור נכנס בדרך אגב בגלל שהבאנו את המילה של אבזקת על הפירוש והבריקה. ואז אנחנו מתחילים קטע הבא. אנחנו למדנו במשנה השורה הראשונה מהשורות הרחבות, למדנו במשנה או שנעשה תנגריה. מה זה אומר אנגריה? עכשיו אנחנו נראה מה זה נקרא אנגריה. החמור הזה מלא פעמים מגיע מצבים שמגיעים העובדי המלך, הם נתקעים בלי חמור למלך, פשוט חוטפים מהאנשים, ונראה עכשיו יש פעמים שמחזירים, פעמים שלא מחזירים, עכשיו ניכנס לסוגיה. אז גם בכזה מצב, אם הוא רץ לסוחר והוא אומר למזכיר, לקחו לי את החמור, עכשיו מה סתם אני משלם לך שכירות, הוא יכול להגיד לו גם כן הרי שלך לפניך, אתמול הסברנו את זה יבש, למה? יכול להגיד לו גם המזל שלך גרם, כי חטפו את זה כשזה היה אצלך. אבל עכשיו, הרי יש לנו מחלוקת המוראי פה רבי שמואל, מתי המזכיר יכול להגיד הרי שלך לפניך, באיזה מצבים? אז אמר רב, לא שנו מה שאמרנו במשנה, שהמזכיר יכול להגיד לסוחר הרי שלך לפניך, אלא באנגריה חוזרת. מה זה אומר באנגריה חוזרת? זאת אומרת, אנחנו יודעים, לקחו את זה לעבודת המלך, אבל אנחנו יודעים ב-100% שזה יחזור בתוך ימי הסחירות. זאת אומרת, זה יחזור, בוא נגיד, לקחו את החמור, הוא שכר את זה לשנה, לקחו את זה אחרי 3 חודשים שזה יצא, יודעים שזה יחזור במשך השנה, ויהיה לו אפשרות להשתמש בה. זה נקרא אנגריה חוזרת. אבל אנגריה שאינה חוזרת, הסתכלו תוספות דיבור המתחיל באנגריה חוזרת, דיכול לעשות מלאכתו כשתחזור. אז אף על פי שנתאחר במלאכתו בשביל איחור, אין חייב להעמיד לו חמור אחר, כמו שהבאנו בקודם, כמו עבריקה, או נשתתה שמתאחרת נמי מלאכתה, על האיחור הזה הוא לא אמור לשלם לו פיצויים, על הכמה איחור שהיה לו, שהחמור לא היה אצלו שבוע, שבועיים, שלוש, ארבע. אבל הגמרא ממשיכה שיטת רב, אבל אנגריה שאינה חוזרת, אם אנחנו יודעים ב-100%, שמה שהמלך עכשיו חטף, אומרים לו, אתה לא תקבל את זה בחזרה, אז זה פשיטה, אומר רב, שזה כמו המשך המשנה, שעמדנו בסוף המשנה, שאם הבהמה, בן אדם שכר בהמה לשנה, ובאמצע השנה פתאום הבהמה מתה כדרכה, אז ברור שבכזה מצב הוא צריך להחזיר לו את הדמי הסחירות, הוא לא יכול להגיד לו הרי שלך לפניך, אז גם אם המלך חוטף את זה וזה אנגריה שאינה חוזרת, אז זה בדיוק כמו מתה הבהמה, ואז רב אומר, חייב להעמיד לו חמור. השיטת רב מאוד מובן. רב מאוד מובן שהסיכום של רב יוצא אנגריה חוזרת, אנגריה לא חוזרת. מה שלמדנו במשנה שיכול להגיד לו הרי שלך לפניך זה רק באנגריה חוזרת. אנגריה שאינה חוזרת זה כמו מתה. זה שיטת רב. שמואל אמר, זה אנחנו צריכים יותר להבין את שמואל. מה שמואל אמר? בין אנגריה חוזרת, בין אנגריה שאינה חוזרת, לא משנה מבחינת חוזרת, לא חוזרת, יש שינוי אחר. שמה? אם בדרך הליכה נתלה, אומר לו הרי שלך לפניך. ואם לאו בדרך הליכתה נתלה, חייב להעמיד לו חמור. זאת אומרת, רש"י מסביר את זה ככה, עוד דקה נראה את הרש"י בפנים. בוא נגיד, הוא הולך באמצע הדרך, הסוחר הולך לכיוון מזרח. הוא הולך, באמצע הדרך מגיע מס הכנסה, מס המלך, חוטפים את החמור, וממשיכים ללכת עם החמור לכיוון שהסוחר ממשיך, לכיוון מזרח. אז פה בכזה מצב, אנחנו אומרים שזה, פה הוא יכול להגיד הורי שלך לפניך, למה? כי הדרך שלהם, שאם הם רואים שהבן אדם הולך אחריהם, אז פתאום הם יחטפו קורבן אחר, והבן אדם צועק לה, תחזיר לי, תחזיר, אני חייב את זה, בסוף הם יחטפו קורבן אחר ויחזירו. אבל אם הסוחר עכשיו ממשיך למזרח, והם לוקחים את האנגריה, הולכים לכיוון אחר, לא כיוון של הסוחר, פה המזכיר לא יכול להגיד הורי שלך לפניך, כי פה תחלום מזה. זה תסתכלו רש"י דיבור המתחיל, אם בדרך הליכתה נתלה, אומר רש"י, שהאנגריה מוליכתה לדרך שהיה זה שהסוחר רוצה להלך, פה אומר לו הרי שלך לפניך, למה? כי בסוף יקבל את זה בחזרה, ולמה? אז רש"י מסביר שכן דרך אנגריה, שאנגריה הולך ככה, נוטל חמורו של זה, הוא מהלך בעלי אחריה, הבעלים רצים אחרי זה, וכל חמור שפוגע בו ראשון, נוטלו, הוא מוצא קורבן אחר, אז הוא לוקח של הרבה, ומחזיר לו את שלו. והשני חוזר אחר חמורו עד שפוגע באחר. אם כך אומר לו, אויל ואף מזלך גרם, וזה, אז לכן סחור חמור אחריו, זה מאוד קשה המילים של רש"י פה, המזכיר יכול להגיד לסוחר, אין בעיה, עכשיו בכמה ימים שאתה רק תסקור חמור אחריו, ולך אחריו עד שיפגע בחמור אחר. עכשיו, לפי רש"י קצת קשה, חשבתי שמישהו ישאל פה, מה שמואל אומר פה, בין אנגריה חוזרת, בין אנגריה חוזרת, תמיד החילוק זה אם בדרך הליכה, או לא בדרך הליכה, שהמשנה מדברת רק בדרך הליכה, אז לפי רש"י, שרש"י מסביר שאנגריה בדרך הליכה, אז בדרך הליכה זה רק בדרך כלל, אנגריה חוזרת. מה הרעיון בדרך הליכה שתקבל את זה בחזרה? אז מה הכוונה אנגריה שאינה חוזרת? שמואל אומר, אפילו באנגריה שאינה חוזרת...
אינה חוזרת זה לא דרך הליכה.
לא, לא כתוב ככה בגמרא, זה רב. רב מחלק בין אנגריה חוזרת, בין אנגריה לא חוזרת. שמואל אומר מפורט, שסתכל, בין אנגריה חוזרת, בין אנגריה שאינה חוזרת, אם בדרך הליכה נתלה, אומר לו הרי שלך לפניך, ואם לאו בדרך הליכתה נתלה, חייב להעמיד לו חמור אחר. אז אני אומר, מה זה נקרא פה אנגריה שאינה חוזרת? אז המפרשים מסבירים ברש"י באמת מאוד נדחקים. המפרשים ברש"י נסברים כאילו שאינה חוזרת הכוונה עד שיחליף. מלא פעמים זה לא יכול לחזור גם אחרי שבסוף לא ימצא קורבן אחר. זאת אומרת, אנחנו לא נמדדים אם זה יקבע בחזרה או לא. מסתכלים על הכיוון, ואינה חוזרת לפי רש"י, אנחנו נדחק להגיד פשט, שאינה חוזרת עד שהוא יחליף, זה נקרא אינה חוזרת. זה גם נקרא אינה חוזרת, כי אחרת אנחנו לא מבינים את רש"י. נכון רבי דבי? מה לא? למה אתה אומר תמיד לא?
כי אני חושב משהו אחר.
מה?
אם זה, הוא יתכוון ללכת לאותו מקום, זה נקרא חוזרת. אבל אם הוא רוצה ללכת למקום אחר, אז אין לו, הוא לא קיים את הכלל שלו.
אתם לא אומרים מה שהגמרא אומרת, זה רב אומר. רב אומר, חוזרת לא חוזרת. עכשיו אתה יכול
להגיד שאלה. לא, חוזרת לא חוזרת, ושהרב אומר, האם הוא יחזיר לך את זה או לא יחזיר לך.
אז רב אומר חוזרת ככה, אינה חוזרת ככה. עכשיו, מה זה חוזרת, אינה חוזרת? אתה יכול להגיד כזה פשט, שחוזרת זה אינה חוזרת. שמואל מגיע חולק עליו, שמואל לא. מבחינתנו אפילו לא חוזרת, לא זה המודד. המודד זה אם אתה הולך באותו כיוון
המיון שלו.
אז המפרשים שואלים. אז המפרשים מתחכים, חייבים להגיד בדעת רש"י. תוספות באמת הולך כן להתברר. אבל לכן תוספות אומר, לכן רש"י, המפרשים מסבירים בדעת רש"י, חייבים להגיד, הוא מתכוון להגיד אינה חוזרת עד שכאילו, עד שיחליף. כאילו אין לנו פירוש אחר באמת לפי שמואל, אליבא איך שרש"י מסביר את זה. זאת אומרת, אינה חוזרת, תמיד לא מעניין אותי אם תקבל בחזרה או לא, מסתכלים על הכיוון אוויר. כי אם אתה הולך באותו כיוון אוויר, באותו דרך שלו, לא כיוון אוויר, באותו דרך שלו, אז בדרך כלל בנורמה אני אגיד לך שבסוף תקבל את זה בחזרה. אבל עדיין, יכול להיות שזה לא חוזרת, יכול להיות שבסוף לא ימצא מחליף. ככה חייבים להגיד, אבל תוספות אומר פירוש אחר של רש"י. תוספות דיבור המתחיל, אם בדרך הליכתה נתלה, אומר לו הרי שלך לפניך. ככה שיטת שמואל. אז רש"י, תוספות מתחיל עם הפירוש של רש"י, פירש בקונטרה, שמוליכה בדרך שגם הוא רוצה ללך, אז אומר לו מזכיר הרי שלך לפניך וסחור בהמה אחרת עד שם. אז תוספות דבר ראשון שואל על הפירוש של רש"י, מה זה סחור בהמה אחרת עד שם? ותמה, למה יסחור בהמה אחרת? ואם הסוחר אין צריך החמור בהליכה אלא בחזרה, אבא אסי שפיר. אבל אם כן, אם תרצה להגיד שהסוחר לא צריך את החמור בהליכה רק בחזרה, אבל אם ככה, שמואל היה צריך לחלק בזה עצמו, אבא להפליג בן צורי חמור לאלתר, לאין צריך אלא בחזרה. אז לכן תוספות אומר פה בדעת שמואל פירוש אחר, ונראה כפירוש רבנו חננאל. זה מפרש, אם בדרך הליכה תראה איזה יופי, ולפי תוספות הכל מקומו. הוא מסביר פה שאם בדרך הליכה, אם שענגריה אין מחפשים בבתים, אלא כשפוגעים בדרך. דרך הליכה זה נקרא לא מסתכלים באותו כיוון הלא כיוון. אם בדרך הליכה הכוונה שהדרך באותו מדינה הוא, שהם לא, אף פעם לא תופסים אנשים בבתים, תביא לי את החוטפים, תדפוק בדלת, נכנסים לו הביתה, ולוקחים את החמורים שלו בלי רשות. הם הדרך שלהם תופסים קורבנות רק על הכבישים. רק בדרכים. אז זה הכוונה. מה שכתוב, אם בדרך הליכה הכוונה שהאנגריה תמיד רק הולכים בדרכים, אלא כשפוגעים בדרך, זה נקרא והיינו דרך הליכתה, אז אומר לו מזכיר הרי שלך לפניך. פה המזכיר אומר לו תקשיב. זה רואים מפורש שזה הקדוש ברוך הוא, זה היה כשהיה אצלך. למה? כי קודם כל, לא, בבית, אם היית נשאר איתו בבית, זה לא היה קורה. וגם ברחוב, הוא לא תופסים את כולם, תופסים קורבנות. אז פה אתה לא יכול ללכת לדבע אותי, כי זה המזל שלך גם שבדיוק כשאתה יצאת ברחוב תפסו אותך. אז בכזה מצב יכול להגיד הורי שלך לפניך, זה מצב עלי מזל לך גרם, כי אם היית מחליט שאתה נשאר שלו והייתה בבית, לא הייתה ניתנת. זה קשה קצת הפירוש של תוספות כמו רבנו חננאל. כי לבן אדם לוקח בדרך כלל חמור, הוא לא לוקח את זה נשאר בבית. הוא לוקח את זה בשביל לנהוג החוצה. אבל זה ככה תוספות גם הולך עם הפירוש של רבנו חננאל. ואפילו אינו חזרת, דלא דם אלה מתה, ואפילו אינה חוזרת, אפילו בסוף אתה יודע בסוף שאף פעם לא תקבל את זה בחזרה, לפי תוספות, לפי שמואל, מאוד יפה מה זה נקרא אינה חוזרת. אפילו שאתה יודע ב-100% שהיא לא תחזור, אז אני אומר, המזכיר יכול להגיד להורי שלך לפניך, למה דלא דם אלה מתה, מתה זה נקרא, פתאום היא מתה, אתה יכול להגיד מה אתה רוצה ממני, הבאת לי משהו ש... אבל פה, אני יכול להגיד, המזל שלך גרם, כי בדיוק כשאתה יצאת ברחוב, אז תפסו אותך, שאני יצאתי ברחוב לפני יומיים, ואם היית משאיר את זה בבית, לא היו תופסים אותך. דאחר מוכר, דמז לדי גרם. ואם שלא בדרך הליכתה ניתנת, מה הכוונה הפירוש כזה? דהיינו, הם היו פה קיצוניים באותו מדינה שמחפשים אפילו בבתים. שאז לא מזלו של סוחר גורם, חייב להעמיד לו חמור אחר לעשות מלאכו לאלתר, ואפילו חוזר את האנגריה, את החמור, לכאן, בעוד שתועיל חזרתה לסוחר, אין לנו סוחר להתעכב מלאכתו. למה צריך להזכיר משהו אחר מבינתיים? ולא דם אלי בריקה או משתצה שפה יכול להגיד לו באמת המזל של הגרם, כי זה קרה אצלך וזה. אז לפי תוספות, הכל מובן. וגם זה הפירוש המנכון עליהם. שמואל מגיע ואומר, בן אנגריה חוזרת, בן אנגריה חוזרת, לא מסתכלים חוזר או לא חוזר, מסתכלים על משהו אחר, מה? אם בדרך הליכה, זאת אומרת שהם תופסים רק בדרכים ולא בבתים, אז פה אפילו שהם תפסו את זה לנצח, המזכיר יכול להגיד לו, אני לא משלם לך שום דבר בחזרה, תאכל. למה? כי זה המזל שלך. אבל אם הם מגיעים גם בבתים וזה, אז פה הסוחר יגיד למזכיר, עד כאן, מה אתה רוצה ממני? גם הייתי בשיעורי בית, גם היו תופסים. עשיתי את מה שצריך, אז לכן, תמיד הוא יקבל בחזרה. אז מחלוקת רש"י תוספות בפירוש לפי שמואל, מה זה נקרא, אם בדרך הליכה ואם לאו בדרך הליכה.
מה? המזכיר עכשיו צריך להביא לו חמור, הסוחר צריך להביא לו חמור אחר כך.
אז אמרנו, תלוי. זה עכשיו הבאנו עכשיו...
לא, הם לקחו לו את החמור,
מסכים בדרך. אז אמרנו, כל פעם תלוי מתי. לפי רב, אם זה יחזור
בסוף,
אני חוזר עוד פעם סיכום, לפי רב, בכזה מצב, אם זה יחזור אליו בסוף, הוא לא צריך להביא לו, אם זה לא יחזור, כן צריך להביא. לפי שמואל תלוי, אם בדרך הליכה נתלה, לא מסתכלים יחזור או לא יחזור, אם בדרך הליכה נתלה. אז בכזה מצב אנחנו אומרים, הוא לא צריך להביא לו, אומר לו ריש אחד לפניך, אם לא בדרך הליכה, אז חייב להביא לו חמר אחר, ואז אמר לו עכשיו שתי פירושים, מה זה נקרא בדרך הליכה?
אני נדע על הסוחר, הסוחר. צריך להחזיר לו עכשיו, וכולו אנשי המלך, וכולו את החמור.
ברור שלא. הבנתי מה שאתה אומר, נגמר ימי הסחירות, והוא לא קיבל בחדר מה פתאום. כי זה סוג של אונס, הוא לא עשה כלום, זה לא פשוט, הסוחר באונסים פטור. מה הוא יעשה? זה לא, ההפך, כל התביעה פה, הסוחר אומר, תחזיר לי את דמי הסחירות. אני שילמתי לך מראש שנה, על החודש הראשון, אין לי כבר חמור. זה הנושא, יפה. עכשיו, יפה, סליחה. עכשיו מגיע הגמרא, מקשה על שמואל מברייתא, על השיטה שמואל, ששמואל לא מחלק בין חוזרת, לא חוזרת, רק מחלק בדרך הליכה לא. שואלת, מה מטיבי? למדנו מברייתא, סוחר את החמור, והבריקה, או שנשתצה פתאום, היא קיבלה, היא לא רועת, או שפתאום השתגעה. זה מצב המזכיר אומר לסוחר, אומר לו, ריש אחד לפניך. אבל היא מתה, או שנעשה תנגריה, אז כתוב מפורש, חייב להעמיד לו חמור. אז פה אנחנו רואים שהברייתא פה סותרת ממש למשנה שלנו. מה למדנו במשנה? שאם היא נעשה תנגריה, מה למדנו במשנה רבי דוד? אז אומר לו, ריש אחד לפניך. מה כתוב פה? אם היא נעשה תנגריה, אז המזכיר חייב להעמיד לו חמור אחר. אז בישלמה לרב אומרת הגמרא, אין לנו שום קשייה בין המשנה לברייתא, בישלמה לרב לא קשייה, כי כאן המשנה שלנו שכתוב שיכול להגיד לו ריש אחד לפניך, מדובר באנגריה חוזרת, ולכן אומר לו ריש אחד לפניך, וכאן הברייתא מדבר באנגריה שאינה חוזרת. אלא לשמואל, ששמואל אומר, לא מסתכלים חוזרת אינה חוזרת, מסתכלים רק דרך הליכתה או לא, קשייה. ולמה אתה לא יכול לתרץ את שמואל? כמו שאנחנו מתרצים את רב. אז אומרת הגמרא, וכי תמה לשמואל נמי לא קשיא, כי אפשר לתרץ, גם כמה ששמואל מחלק, כאן, המשנה שכתוב שהמזכיר אומר לסוחר יש לך לפניך מדובר שבדרך הליכתה נתלה, וכמו שתהיה הסברים שהסברנו רש"י תוספות, וכאן, הברייתא מדובר שלא בדרך הליכתה נתלה, ולכן הוא חייב להעמיד לו חמור אחר. נוחי הגמרא, אתה לא יכול להגיד ככה, למה? עמיד הקטן הספה, בספה של אותו ברייתא שכתוב שנעשה תנגריה, תנקמה סובר, חייב להעמיד לו חמור אחר. אז בספר של אותו ברייתא כתוב שם שיטת התנא רבי שמעון בן אלעזר. אז כתוב שם רבי שמעון בן אלעזר אומר חולק על תנא קמא, והוא מגיע ומחלק שאם בדרך הליכתה נתלה אומר לו ריש לך לפניך, ואם לאו חייב להעמיד לו חמור. שזה ממש המילים לא של תנא קמא, זה ממש המילים של... של אבל מה מסתבר? כפי מי הוא סובר?
מול רשב"א.
תנא קמא מול רשב"א. אז בדרך כלל התנא קמא נקרא רבים והוא נקרא יחיד. אז באה ומן הגמרא אומרת, כנראה אתה שמואל המורה, אתה רוצה לסבור כמו הרבים, לא כמו היחיד. אז לכן בקושי, על הגמרא בסוף תדחק ותגיד, כמו שהוא כבר צועק, שבאמת לא, שמואל באמת הולך כמו שיטת רשב"א, מה הבעיה? אבל הגמרא מבינה בקושייה, כמו שתוספות מסביר, תוספות אחרון בעמוד, מכלל דתנא קמא לא שאל אלי, ותנא קמא עדיף, כי איפה שכתוב תנא קמא מול שיטה יחידה בברייתא, תנא קמא נחשב כמו רבים ויחיד. ראית את התוספות האחרון? ותנא קמא עדיף דאב ורבים לגבי יחיד. אז אם כך אומרת הגמרא, עמיד הקטן לספר רבי שמעון אלעזר אומר, אם בדרך הליכתה נתלה אומר לו ריש אחד לפניך, ואם לאו חייב להעמיד לו חמור, מכלל לתנא קמא לא שען אליי. אז אם ככה, איך שמואל יתרץ פה את הסתירה לפי שיטת תנא קמא? אומרת הגמרא, שמואל לא מתרגש. אמר לך שמואל מתרץ את הגמרא, לאו מאיקה רבי שמעון בן אלעזר דקאי קבתי, הפוך. עזרתם לי, הבאתם לי תנא שממש סובר כמוהי. אז יכול להיות שההלכה לא כמוהו, אבל אני סובר כמוהו. ענה דאמרי כרבי שמעון בן אלעזר, ורבי שמעון בן אלעזר ממש עושה את החילוק הזה, אם בדרך הליכתה נתלה. אומר לו ריש אחד לפניך, ואם לא, אם לא בדרך, אז הוא חייב להעמיד לו חמור אחר. זה התירוץ הראשון לדעת שמואל, שבאמת שמואל הולך כדעת רבי שמעון בן אלעזר. תירוץ נוסף לדברי שמואל, עוד יותר טוב. עכשיו שמואל יכול להגיד לך שלא רק אני הולך כמו הדת יחיד, כל הברייתא פה זה שיטה אחד. איזה שיטה? רבי שמעון בן אלעזר, רק מה? אנחנו נתקן את זה. יבוא איתי מלוא, לא, אני הולך כל הברייתא מסתדרת כמוני, גם הרשע וגם הספר. למה? כי כולה רבי שמעון בן אלעזר היא, ופשוט וחסור המחסרה ואף יקטענה. שכתוב ככה בברייתא, סוחר את החמור והבריקה או נשתתת, פה אין לנו שום מחלוקות, זה תמיד אומר לו הרשע לפניך, זה לפי כולה. מתה, או שנעשה תנגריה, אז חייב להעמיד לו חמור, אז בנושא מתה, זה גם פשוט פשוט. נעשית לו אנגריה שחייב להעמיד לו חמור, פה מסייגת לנו הברייתא לא תמיד. במה דברים אמורים שהוא חייב להעמיד לו החמור? דווקא שלא בדרך הליכתה נתלה. אבל נתלה בדרך הליכתה, אומר לו הרי שלך לפניך, אנחנו עוברים לדף ע"ט עמוד א' ברוכים הבאים, דברי רבי שמעון בן אלעזר, שהיה רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם בדרך הליכה נתלה, אומר לו הרי שלך לפניך, ואם לא, חייב להעמיד לו חמור. אז אם ככה, לכאורה, לפי התירוץ השני, גם כן הולכים עם המהלך ששמואל הולך כמו רבי שמעון בן אלעזר, אז פשוט אנחנו אומרים שכל הברייתא הולך כמו רבי שמעון בן אלעזר. שואלת הגמרא על התירוץ השני שאתה אומר שכל הברייתא פה זה רבי שמעון בן אלעזר, אם מי מצית מוקמת לה כרבי שמעון בן אלעזר אותו ברייתא? והקטנה רשע ברשע של אותו ברייתא כתוב, הסוחר את החמור והבריקה. כי אמרנו הבריקה, הסברנו בתחילת השיעור שזה נקרא עיוורון קצת. או שנשתצה, אומר לו הרי שלך לפניך, ועד עכשיו אמרנו שזה לכיפי כולה. ואילו יש לנו ברייתא אחרת שמצאנו במקום שעוד לא למדנו, שכתוב בברייתא אחרת, רבי שמעון בן אלעזר אמר, הסוחר את החמור לרכוב עליה, והבריקה או שנשתצה, חייב להעמיד לו חמור רבי דוד. אז מה אנחנו רואים פה שיטת רבי שמעון בן אלעזר? שסוחר את החמור והבריקה או שנשתצה, חייב להעמיד לו חמור. ואותו ברייתא שעכשיו תירצת, שכולה רבי שמעון בן אלעזר, שם כתוב, והבריקה או שנשתצה, אומר לו, הרי שלך לפניך. אתה לא יכול להגיד שכל הברייתא הולך כמו דעת רבי שמעון בן אלעזר. מתרצת הגמרא תירוץ חזק, אומר לי, תדייק. תדייק, כל פעם שאתה שואל קושיה, חייב לדייק, לראות את כל המילים של הברייתא, שמה. אתה מבין לי שבברייתא שלנו למדנו, שבן אדם סוחר חמור והבריקה או שנשתצה, כתוב שאומר לו, הרי שלך לפניך, וברייתא אחרת אנחנו רואים שרבי שמעון בן אלעזר אומר מפורש, שחייב להעמיד לו חמור אחר, זה תלוי. הברייתא שכתוב שאומר לו, ריש לך לפניך, ואתה אומר שזה הולך כרשב"א. מדובר, אני שכרתי את החמור בשביל מה? סתם, לא פירטתי לך למה. אז בכזה מצב, אם היא קיבלה עיוורון, או שהיא פתאום השתצה, המזכיר אומר לו, אמרנו, זה לפי כולם, גם רבי שמעון בן אלעזר, זה גם המזל שלך, בפועל זה קרה אצלך, היא עדיין יכולה לעבוד משהו, זה לא עכשיו עיוורון אפס. היא עדיין, רק מה זה, מיד קיבלה איזה חולי, ריש לך לפניך. הברייתא שאנחנו רואים שרבי שמעון בן אלעזר אומר שלא יכול להגיד הרי שלך פניך, מה כתוב? שימו לב עוד פעם.
לרכוב עליה.
הסוחר את החמור לרכוב עליה. הוא אומר, זה מושגים של הגמרא, אנחנו רואים עוד מעט, תראה, זה הולך להיות הסוגיה הבאה מכל העמוד הזה, המושגים של הדרייבר שיש היום שכירות רכבים, ואתה סוחר נהגים, המושגים של פעם היה חמורים, לא היה רכבים, היו הולכים וסוחרים חמור. אז הוא אומר, אני צריך להגיע עכשיו לאירוע לבני ברק, אז אני אומר, אני צריך את החמור בשביל לרכוב עליה. פה רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם אני שכרתי בשביל לרכוב, ופתאום היא קיבלה שיגעון, היא לא יכולה להביקח אותי לבני ברק, היא קיבלה עיוורון, אז פה אנחנו אומרים שסוג של מקח, זה אחרת, פה אתה לא יכול להגיד לי מה זה לך גרם, כי אני אמרתי לך לרכוב, עכשיו אני לא יכול לקיים את זה, זה משהו אחר. אמר רבא בר אבונה, לרכוב עליה שאני. פה אני מפחד, רש"י אומר, תיפול בגשר וכולו וכולו, אז פה חייב להעמיד לו חמור. אבל אם הוא סוחר חמור, הוא לא מפרד דווקא לרכוב. אתה יודע, לשאת מסעות, דוגמה. לשאת מסעות, עכשיו נראה לפי המשך של הגמרא, לשאת מסעות זה גם אפשר להסתדר. אפשר להסתדר אם יש לה קצת לא, לא בריאה ב-100%. אז בכזה מצב, יכול להגיד לו, הרי שלך לפניך. אבל אם יש לך מסעות, שזה מסעות קריטיות, שאם זה נופל, אז זה יכול להישבר, כמו זכוכית וכל דבר כבד, אז אומרת הגמרא שכמו שהסוחר את החמור לרכוב, ובסוף היא מקבלת איזה עיוורון, איזה יכול, אז זה רבי שמעון בן אלעזר אומר, הוא לא יכול להגיד לו הרי שלך לפניך, אבל להביא לו חמור אחר, אז אמר רב פאפה, רב פאפה מוסיף שבאמת לפי רבי שמעון בן אלעזר באמת, וכלי זכוכית, וכמו שהרמב״ם כותב בהלכות שכירות שם, שהוא הדין כל דבר, שאם ייפול לארץ יקבל נזק, אז זה באמת, כי לרכוב עלי אדם, אז לכן, אז לסיכום, בן אדם שכר חמור והבריקה הוא נשתתת, אז למעשה יוצא שלא תמיד הוא יכול להגיד לו המזכיר הרי שלך לפניך. אנחנו רואים פה שיטת רבי שמעון בן אלעזר, שאם אמרת לרכוב וכמו שרב פאפה מוסיף כל משהו שזה קריטי, פה הוא לא יכול להגיד לו הרי שלך לפניך. אבל אם אמרת סתם בשביל לסחוב מסעות או סתם לא יודע מה לעשות איתה, אז פה הוא יכול להגיד לו הרי שלך לפניך לפי כולם. עכשיו מתחילים עוד ממראות חדשות, וכמו שהפוסקים מוצאים מפה את כל ההלכות למעשה בזמננו עם הרכבים, שכירות רכבים, בוא תראה. מתחילים הלכה חדשה, אליהו, כן? אמר רבא בר אבונה, אמר רב. רבא בר אבונה אומר בשם רב. הסוחר את החמור לרכוב עליה. הוא הולך לחמור, אמרנו, זה היה הרכב של פעם. הוא הולך לחברת ספוריות של חמורים. הוא אומר, אני צריך את החמור בשביל מה? אני צריך לעשות עכשיו נסיעה לבני ברק, לירושלים. בסוף, באמצע הדרך כביש אחד, היא מתה לו בחצי הדרך. עם מושגים של היום, אתה שכרת רכב, שכירות רכבים, סיכמת איתו דמי שכירות. הרכב מנוע הלך, נגמר. אז כתוב פה שרבא בר אבונה אומר בשם רב, נותן לו שכרו של חצי הדרך. זאת אומרת, אנחנו לוקחים, בוא נגיד, כמה היה לך לכל הדרך, פה זה נראה, זה הולך במושג של קילומטרש, כן? אז עשית חצי, אז בבקשה, אתה רק משלם לו חצי, והחצי השני אתה לא צריך לשלם, ואין לו עליו אין לו תרומת. גם פה חזל אומרים לו, אתה יכול להיות לך תרומת. איזה תרומת? למה אתה נותן לי חמור תחוש? תן לי סוג טוב. אני ביקשתי לך שאני צריך מנתניה לירושלים, ואתה צריך לתת לי חמור, לא שעכשיו פתאום תרות לי. אז התרומת הוא יכול להיות לו תרומת עליו. אתה שומע אליהו, בדרך כלל אסור להחזיק יהודי על יהודי תרומת. מצבים כאלה אומרים לך, אם אתה רוצה, אתה לא נותנים לך אישור. גם עדיף שגם פה לא יהיה תרומת עבד. עכשיו הגמרא רוצה לדעת מה הסיפור פה. איך ידע, מה הסיפור שאנחנו אומרים לו, שהוא נותן לו שכר רק של חצי ויש לו רק תרומת? איך ידע? אידי שכיח להגורי, אם באמצע הדרך, יש לך בדיוק איפה שעצרת בכביש אחד, שם יש עוד חברה שאתה יכול להזכיר עוד חמורים. אז אם ככה, למה יש לך תרומת? הכל זה בסדר, תשלם לו רק חצי. אסור להחזיק סתם תרומת על יהודי כמו שזה כמה דקה. לך, הנה, תמשיך לנסוע עוד חצי. בסדר, יהיה לך באמת עוד מת נפש שהתעכבת כמה דקות והכל, אבל עדיין תרומת אמרנו רק היתרים מסוימים. אז תרומת מה יביד את זה? ואם זה לא שכיח להגור, ואם לא מצוי שם לזכור אחר, חמור אחר, אז אגרבאי למסב לריבונו של עולם, למה אני צריך אותו? אני צריך לתון לירושלים. בסוף הוא לא לקח אותי לירושלים, תקע אותי בכביש אחד. כביש אחד אין לי מה לעשות שם. עם אחרת האירוע יש לי חתונה בירושלים, עכשיו תקע אותי. למה לשלם לו חצי דרך? הוא תקע אותי לגמרי, גם חצי, אל תשלם לו. למה לשלם לו חצי? הוא לא עזר לו כלום. אני ביקשתי לו לרכוב. הוא עשה לי אפס, לא עזר לי כלום, אז אני לא צריך לשלם לו שקל, ככה מה מבינה עכשיו?
זה אונס או שזה...
בואי חתו אל... בואי חתו אל... בואי חתו אל... בואי חתו אל... תודה רבי ארצה.
אם זה אונס, אז הוא לא יכול לדעת מה...
בסדר, קרה אונס.
אם יש פה איזה פשיעה...
למה שאני אשלם לך, אבל בסדר, לא, מש... לא הולכים עכשיו לתבוע אותך עכשיו, אני משלם לתשלום תכלס, לא קיבלתי תועלת, הכל בסדר. לא נכנסים פה עכשיו שומר חינם, שומר שכר, שקרה גניבה ועבידה או פשיעה אונס. פה אנחנו מדברים לגבי התשלום. קרה אונס, אני צריך לשלם בגלל אתה או לא, אם לא, אל תקלום.
רוצה שאתה משלם חצי דרך, מה אתה רוצה? אתה נהנית חצי דרך, מה אתה רוצה?
למה, לא נהניתי.
מה אתה לא נהניתי? אתה עשית.
יפה, אבל זה צריכים
להגיע. לא מצוי להגיע,
לא מצוי. מבינה, לא נהניתי כלום. על למה שאני אשלם, תסתכל עכשיו איך...
התקרבתי בחצי דרך, מה אתה רוצה?
עוד פעם, אז הגמרא מבינה עכשיו שכאילו... זה לא עזר לו תועלת, כרגע הוא נתקע, עכשיו זה לא עזר לו כלום, עכשיו אין לו מה, תאמינו, עכשיו חוזר כאילו אחרי כמה שעות. עכשיו זה נראה, למעשה אנחנו הולכים לדבר עכשיו בעמוד באמת במצבים כאלו. אז מה קורה פה?
אולי הוא גם לא לקח את הארנק עכשיו להזכיר את החמור בדרך.
מה?
אין לו כסף עכשיו להזכיר החמור, כפי שילם להוא.
לא, אבל הוא רק נותן לו רק חצי, לשלם את כל הדרך בטוח שלו.
לא, הוא שילם לו מראש.
אם הוא שילם מראש, אז צריך להחזיר לו חצי, זה לא בקטע הזה, זה לא משנה
שלו. עכשיו אין לו בשביל להזכיר את החמור בדרך.
לא, בסדר, ככה דברתי, זה לא...
זה הרומן.
אבל הגמרא מתרצת במילים של רבי דוד. מגיע הגמרא מתרצת באמת, לעולם דלא שכיח להגורי. דבר ראשון, אין לנו פה עוד שכירות רחבים וחמורים באמצע הכביש. אם ככה אמרנו, וקודם כל התרומת מובן, אבל שאלנו אם ככה, למה הוא צריך לשלם לו חצי? כי תחשוב, מה יהיה הדין, אומר לו הבעל החמורים, בעל הרכבים בזמננו, דרייברים והכל, אומר לו, אומר לו, תאר לעצמך שיש לך פגישה בכביש אחד, יש מלא מצבים, אנשים לא צריכים להגיע לאור שלהם. מה היית עושה? היית לוקח את הרכב מפה והיית משלם על חטא דומה פה. עכשיו תכלס, התקרבת ליעד הזה. אז כמו שתחשוב עכשיו בראש ששכרת לי את החמור מפה לפה, היית משלם לי את החצי הזה? אז עכשיו גם התקרבת פה חצי. אבל מה שקשה הוא ריבונו של עולם, אני לא רוצה להגיע לכביש אחד, אני רוצה להגיע לאירוע בירושלים. יש לי אח שמחתן, מה עכשיו עוזר לי? התירוץ הזה, בוא נראה תירוץ ואז נראה את התוספות שמקשה את הקושיה שאני אומר. אז הוא אומר, תרצת הגמרא לעולם דלא שכיח להגור. לעולם באמת מדובר שבאמצע הדרך אין לך חמורים אחרים להזכיר. אי, למה הוא צריך לשלם לו על חצי הדרך? משום דאמר לי, המזכיר של החמורים אומר לו, אילו בייס למסע עד אחר, אם היית רוצה להגיע עכשיו רק פה בכביש אחד, לאו אגרא בייס למסע, לא היית צריך לשלם לי? אז אם ככה, על מה שקשה ריבונו של עולם, אני עכשיו לא רוצה להגיע לפה. אז תוספות עושה פה סדר מאוד יפה. תוספות הראשון בעמוד, דיבור המתחיל, אילו עד אחר בייס למסע, לאו אגרא בייס למסע. שואל תוספות, תמה, מה הוא עונה לו? דאש תמיה, דלם ועדך בואי למיסה, למה ייתן לו שכר? אני עכשיו רוצה להגיע לחתונה בירושלים. אני לא רוצה להגיע לכביש אחד, אז מה עכשיו אתה אומר לי? שאם הייתי רוצה להגיע לפה, הייתי משלם. ריבונו של עולם, מה? אז תוספות עושה מאוד יפה, מתרץ את זה, ואז נראה את הקושיה. ויש לתרץ, שתי תירוצים הוא מתרץ. תירוץ ראשון, דעדקה אמר לעולם דלא שכיח להגורי, לא הכוונה ממש כפשוטו שהוא נשאר פה תקוע על הכביש עכשיו כמה שעות והוא לא יכול למצוא. מדובר שהוא לא יכול למצוא לפי אותן דמים שהזכיר. כשבן אדם מזמין מראש רכב, הוא מקבל, הוא הולך לסוכן, זול, אז הוא מזמין, כן, הוא יכול למצוא אפילו רכבים ב-160 ליום
וזה.
שם אומרים לו, יש לך מי שיכול לסחוב אותו שם ממש בכביש אחד, בדיוק הוא נצר ליד איזה מושב, הוא יכול למצוא שם, פשוט בתעריף אחר. אבל בתפי פורטה ימצא להזכיר. אז אם ככה, אז בקילומטרה שהוא הגיע לפה הוא נהנה. כי תכלס, הבנת, תאר לעצמך את היקר מי התחילת, מי נתן יד בני בק את היקר, הרבה לך כפול שתיים. אז פה, מפה, אז באמת זה יותר יקר. אבל עדיין, הרווחת את החצי דרך, אתה תמשיך להגיע לחתונה.
אתה משלם לך את החצי.
מה?
אבל יוקר, אתה תשלם את החשבון חלה, מה החשבונים?
לא, קרה פה אונס. זה מפרשים אותו מזרים מקום אחר, זה לא כמו, יפה, הוא אומר משהו שתכננתי לחדד את זה בהמשך. זה לא כמו הסוגיה שלמדנו עכשיו בתחילת שבוע, שמדובר שיש לנו בעל הבית מול פועל, ואחד חוזר בו. זה לא המקרה פה, פה כולם תקינים, כולם יראי שמיים, כולם הולכים, אנשים מאמינים בהשם, יראי שמיים, כולם דתיים. פה מדובר, קרה מקרה, זה לא עכשיו שהזכיר אותו אמר לו, בבקשה, עשית חוזה, אני מבטל, ועכשיו הוא מוצא יותר יקר, אז אמרנו, אתה צריך לשלם את ההפרש. פה לא מדובר ככה, מסכן, קרה פשלה. תרומי, תיבאת האוטו דפוק, זה אחר כך תבוא להתלונן. עוד פעם, צריך לחדד, אני תכננתי, כתבתי לעצמי אפילו לחדד את זה יותר, עוד מעט אפשר. אז הכל פנים, אבל בתפי פורטה ימצא להזכיר, ורי נהנה במה שבאת כאן, אז לכך נותן לו חצי שכרו. ואין צריך לפחות את המזכיר משכרו, או, תראה, אפילו לא זכרתי שתוס אותו אומר את זה, איזה ברוך שקיבלתי, מה שאתם שאלתם עכשיו, ואין צריך לפחות מהזכיר משכרו, מה שזה נותן אתה יותר מעט מכאן מלך, למה? מה שאני, ברוך שקיבלתי, לא זכרתי שתוס אומר, כיוון דוונוס. זה התירוץ הראשון. תירוץ השני, הנה מי, כגון, הוא לא נסע לחתונה. הוא נסע לעשות איזה ביזנס. איפה שהוא הגיע שם, לפי הדוגמה שנתתי, כביש אחד, זה לא כזה מתאים, כביש אחד אפשר. אבל מדובר שהוא הגיע ליעד, היעד שהוא הגיע באמת לא היה היעד המרכזי, אבל פה הוא גם יכול להסתדר משהו, כגון שהוא הוכן למכור סחורתו במקום שמת החמור וירוויח בה, ויש סוחר בין הרבה באמת שאין מבין סחורתן אלא עד לכאן. לכאן ייתן לו חצי סחורה, זאת אומרת, הוא היה מטרה שלו להגיע לירושלים למכור את הסחורה. אבל תכלס, לאן שהוא הגיע, היה לו איזה תועלת, אז באמת, אז תסתכל עליו כמו אנשים שלכתחילה באים עד לפה. זאת אומרת, תוספות באמת הולך עם המהלך שמתרץ לנו את הקושייה, מה שהגמרא אומרת. שלמה הוא צריך לתת לו חצי ולשאר יש לו רק תרומת, אז ככה, תרומת יש לו, למה הבאת לי לכתחילה דפוק, החצי שכר, כי אחרי הכל נהנת, איי, מה נהנת, לא רציתי להגיע לפה, יש לנו את שתי המלאכים, תוס אותה, תירוץ השני, ממש תירוץ פשוט. גם פה אתה יש לך תועלת, אתה יכול לבז, באמת יכול להיות שתקח כמה שקלים יותר בזול ולא לך מלא קונים, אתה נסתדר פה. תירוץ הראשון, אתה יכול להגיע ליד, אז אם ככה, באמת יותר יקר, אבל נהנית אם ככה למה ש... תאר לעצמך, אתה לוקח את המונית היקר מנתניה לירושלים, בזה, אז פה זה תאריך חצי, חצי תעריף, כן? אז אם ככה, אז נהנית, אז לכן אתה צריך לשלם את החצי דרך. עכשיו, הגמרא עכשיו מבררת, במצב הזה, כשהוא הזכיר ממנו את החמור, האם הוא אמר לו ספציפית, אני רוצה את החמור הזה, או שהוא לא דיבר, אמר חמור, תן לי חמור. יש מלא אנשים באים לרכבים, אני רוצה את החברה הזאת, רכב זה וזה. אותו דבר בנושא שלנו בגמרא חמורים. מה מדובר פה כשהוא הזכיר את החמור? מה אם הוא אמר חמור זה ספציפית, או שהוא אמר, תן לי חמור ולא משנה מה העיקר מה שנוסע. אז בוא נראה, איך ידע? ידע אמר לי, אם כשהוא הזכיר לו את החמור, הוא אמר לו חמור סתם. הוא לא פירט לו דווקא חמור זה. אז אם ככה, לכאורה, כשמת בדרך, בחצי הדרך לכאורה, החייב להעמיד לו חמור אחר, למה? כי הוא לא הגביל בדברים, הוא לא הוסיף את המילה הזה. כי הוא נתן לו, הוא נתן לו, הוא אמר לו חמור סתם, הוא אמר לו בסדר חמור סתם, אז אם ככה, כשמת החמור הזה, אז העול שלו לדאוג ולהביא לו באמת חמור אחר. ועידה אמר לי, חמור זה, אם המזכיר אמר לו, בבקשה, אני מזכיר לך, תראה את החמור הזה, הוסיף את המילה הזאת, אז אם ככה, אז לכאורה, הוא שיבד את החמור הזה לצורכו. אז גם כשמתה, אז הגמרא עכשיו מתחילה להיכנס יותר לעומק, אז לכאורה, הנבלה הזאת משובדת בשבילו. כי הוא אמר חמור זה, אז זה אומר שזה משובד בשבילך לאורך כל המסלול שהזכרת אותו. אז אם ככה, אז אם יש בדמיה ליקח, אז שואלת הגמרא, ייקח לכאורה. אז מה קורה פה?
מה זה משובד? משובד שאתה תגמול את הקרן של זה? מה זה קורה לגמול?
יפה. הגמרא עוד מעט הולך להגיד כבר, לכאורה, בסחירות, הקרן נשאר, אתה לך בזכות, אבל פה אם אתה עכשיו תמכור את זה ותלך לנבלה, עכשיו נגמר, בלבלת את הקרן, כן, כמו שזה, אז הגמרא באמת, בוא נבוא למהלך הזה, ברוך שכיוונת. ועל כל פנים, אז מה אומרת, מה פה המקרה שאנחנו רואים ככה, תשלם לו רק חצי, ומה המקרה בנושא של איך הוא אמר את זה? אם הוא אמר חמור סתם, בבקשה, עכשיו תן לו שירות הלאה, מה זה איך חצי? ואם הוא לא, את הרצת הגמרא לא צריכה מדובר, באמת שהוא לא אמר, הוא אמר לו חמור זה, אבל מדובר שאין לך מה לעשות עם הנבלה, מדובר שאין בדמיה לכך. בנבלה אתה רק תוכל למכור, אם אתה באמצע דרך, אתה תוכל למכור את הבמה, את הנבלה, תוכל למכור את זה ב-100 שקלים, וחמור חדש עולה מינימום 500 שקלים. אז, אבל באמת, אם היה באמת במקרה שאתה יכול ללכת לקנות עם הנבלה חמור אחרת, לפי התירוץ המהלך, התירוץ של הזה, אז כן, היית צריך ללכת לעשות את זה.
אבל זה לא הגיוני.
למה?
איך אפשר למכור נבלה ולקנות מכל חמור?
נכון, חשבתי על זה. אבל יכול להיות, יכול למצוא סוג זול, משקל נמול, לא יודע.
אין לזה היגיון.
זה הגמרא למעשה, זה למעשה מיד, זה התירוץ למעשה, מה שאתם אומרים. מדובר פה בכזה מקרה, שבאמת אי אפשר. שואלת הגמרא, בוא נגיד אם אין בדמים של הנבה לקנות חמור אחר. אבל עדיין, אם יש בדמיה לזכור, יזכור. אתה הבנת? 100 שקל, אתה יכול לזכור חמור.
זה כן.
זה כן. מה אתה מתחמק לי פה, כאילו הוא כבר פטור לתת לך את זה? לא, אם אמרת זה, אתה משובד עד הסוף. ותראית מה שרבי דוד הכניס מקוד, שרב סובר, אסור לך להזכיר בדמי נבלה. השאלה מקודם שרבי דוד שאלה, האם צריך לתרץ פשוט, שפה מדובר שהוא רוצה לקנות חמור אחר עם הכסף, זה לא מחלק קרן. אבל זה הקושיה, תיקח, תרץ את הגמרא, רב שהוא סובר שאסור להזכיר בדמי הנבלה, למה? כי הסחירו את הכסף הולך לפח. אם אתה תשאיר פה זה, רב לטעמי דאמר, רב, לא מחלים אנקרנה, לא מחלים את הקרן של המזכיר, בשביל להעמיד לסוחר חמור אחר. עכשיו, איפה אנחנו רואים שמושג של חלי הקרנה, לא חלי הקרנה? אז אומרת הגמרא שאנחנו רואים שרב ישמור נחלקו בדבר הזה, ואיתמר. הסוחר את החמור, היא מתה לו בחצי הדרך. אמר רב, אם יש בדמיה לקח, לקנות מהנבלה שאתה משאיר לו קרן, הרי אחרי הסחירות אתה מחזיר לו את החמור החדש, אז פה בקדם מצב תזרום מכאן. אבל אם הכסף רק לזכור וסחירות, אחרי הכסף מזבז ונגמר, לזכור על לזכור, זה באמת שיטה דרה. ישמואל אמר, זה לא משנה. אף לזכור, אם השתבדת אמרת זה, יזכור. אומרת אמרה, מה המחלוקת של רב ישמואל במאי כמפליגי? אומרת אמרה ככה, רב סבר, לא מחלין אנקרנה, אז לכן לא סוחים לבלה בדמי חמור אחר. ישמואל סבר, מחלין אנקרנה. עכשיו מגיע הגמרא, הולכת לשאול על המילים של רב מברייתא, שואלת הגמרא מתימי. למדנו בברייתא, שם תחילת הברייתא מדובר פה ככה. תחילת הברייתא מדובר, בן אדם לווה כסף מהחבר שלו, לווה ממלווה, והלווה משכן אילן, איך הוא עשה איתה משכון? זה נקרא משכנתא דסורא. מה זה אומר משכנתא דסורא? משכנתא דסורא זה נקרא, שהיו כותבים בשטר, בוא נגיד אתה הלווית סכום של 10,000 שקל, אז מבחים השערה כמה עולה לאכול פירות בכך וכך שנים, אז הוא מביא לו את האילן, ועד אתה אומר שאתה תיקח את זה לרשות שלך, תאכל את הפירות, ואחרי כמה שנים מסוימות, אתה מחזיר אותו המלווה מחזיר אותו ללווה, ואז יוצא הוא קיבל את התשלום, הוא לא משלם עוד פעם את הכסף. זה נקרא, בגמרא זה נקרא רבי הרצל משכנתא דסורא. ככה היו עושים בעיר סורא, סוג של משכון. אז שם מדובר כזה סיפור, בן אדם לבא כסף מהחבר שלו, משכן לו, אילן משכנתא דסורא בשביל שיוכל את הפירות כך וכך שנים לתשלום ההלוואה, ואחר כך יחזור האילן לבעלים בלי כסף. מה קרה אבל כתוב בברייתא? אז זה ההקדמה שלא כתוב פה בגמרא. ואז מתי ובאמצע השנים האלו יבש האילן או נקצץ. באמצע התקופה הזאת האילן התייבש או שהאילן נקצץ, אז כתוב מפורש שניהם אסורים בו. זאת אומרת, גם המלווה וגם הלווה, אסור להם להשתמש באילן, לפחות אולי הם רוצים להשתמש בעיצים, שזה גם עולה כסף לצורך לשרוף, להשיג תנורים והכל, שתיהם אסור להם. למה? הלווה אסור לו להשתמש בדבר הזה, כי המלווה אוכל בשנים את הפירות האילן, אז אם הוא ישתמש הלווה באילן הזה, אז מה יוצא פה? הוא מחלק קרנו של המלווה בכך, כי הוא חותך לו עיצים. עכשיו, המלווה אסור, למה? כי אם הוא עכשיו יחתוך את זה, אז לא יהיה לו מה... אז הוא מחלק קרנו של הלווה. אז כל אחד יש לו פה בעיה, מצד אחד זה משובד לו, מצד אחד זה הקרן שלו באורגינל. אז לכן כתוב שם, יבש האילן או נקצץ, שניהם אסורים בו. שניהם אסור להם לגעת, תסתכלו רש"י מסביר את זה ככה, כמו שאמרתי בקיצור. יבש האילן, מי שמשכן אילן לחברו, כאנה משכנתא דסורא, דקטווה, שכותבים בשטר, במשלם שני האילן, שנגמר אותם שנים, תפוקר עדה בלא כסף, בלי לשלם את הפירעון, כי הוא כבר שם. אז כתוב שניהם אסורים בו לבקע עצים ולצרוף, די שריף ללווה, קל לקרנה דמלווה, ואי שריף למלווה, קל לקרנה דלווה. אז כתוב שם בברייתא חוזרים לגמרא בפנים, כיצד יעשה, מה כן עושים? אז כתוב בברייתא, יילקח בו קרקע, קח את האילן, תמכור את זה. בכמה גרושים שקיבלת מהעצים האלו, תקנה בכסף קרקע ללווה, ואז הלאה, והוא אוכל פירות, במשך השנים שיש להם עדיין נשאר בהסכם, ואז תמשיך. ואז יהיה הכל כמו שהיה לפני זה. שואלת הגמרא, זה עדיין קל יקרנה, למה זה עדיין קל יקרנה? ואחה, כולם יודעים שבזמן שיובל נוהג, אז מה קורה כשמגיע יובל? כל העסקאות חוזרים לבעלים האורגינליים. אז מה אתה אומר פה? תיקח בכסף של האילן קרקע, ואז תתן את זה עוד פעם למלווה, שיוכל, ואז אחר כך ייגמר ההסכם, יחזור. שואלת הגמרא, ואחה, כיוון דכמעט יובל, אז כעדרא ערא למרא לבעלים, אז אני מפחד, אולי יגיע יובל באמצע הזמן שזה ממושכן למלווה, והלווה לא יקבל כלום מהאילן שמשכן ללווה, ועדיין יוצא וקל יקרנה. ומה רב סובר? רב אומר, אם יש פה קל יקרנה, לא עושים דבר כזה, לא נוגעים. לפי שלמה, לפי שיטת שמואל, לא קשה, כי לפי שיטת שמואל ככה, לכתחילה באמת לא מחלים קרן, אין לך ברירה, תעשה את מה שהכי טוב. זה, זאת אומרת, גם לפי שמואל שאומר שכן מחלים קרן, לכתחילה לא, לכן הוא מתחיל כיצד יעשה. אומר לך, תעשה ככה, אבל יובל, מה תעשה? אבל לפי שיטת רב זה ממש קשה, כי רב אומר, לא נותנים לחלות קרן משום פנים ואופן, גם לא בדיעבד. אז הגמרא מעמידה, שאחה במאה עסקינה מתרץ את הגמרא, אחה במאה עסקינה דזבילי לשיטין שנין. פה מדובר שהוא מכר לו את זה ל-60 שנה, שכבר תראו שאם אין אדם מוכר מראש ל-60 שנה, אז זה לא חוזר ביובל הבעלים הראשונים. מה הקשר? אז אומרת הגמרא, דאמר רב חיסדא אמר רב קטינא, מניין למוכר שדהו ל-60 שנה שאינה חוזרת ביובל, שנאמר, כתוב, זה הולכים בשבוע הבא בעזרת השם, הזמן רץ, בשבוע הבא בפרשת באר, אז אנחנו נגיע לפרשת באר, שם כתוב גבי יובל, כתוב בתורה, והארץ לא תימכר לצמיתות. כל הסיבה של מצוות יובל אנחנו רוצים שהארץ לא תימכר לעולם לקונה. אז מפה אנחנו לומדים, מי שאין שם יובל נצמתת. אחד שהוא עשה עסקה שאין שם יובל, מתי הוא עשה עסקה שאין שם יובל? כי הוא הגביל את זה מראש ל-60 שנה. שם אנחנו אומרים ששם זה כן נצמתת. למה? כי בלי היובל זה היה נשאר לעולם אצל הקונה. אז על ההלכה ככה, אין שם יובל נצמתת, יש שם יובל אינה נצמתת. אז יצתה זו, מי שמוכר קרקע עד זמן מסוים, שאף על פי שאין שם יובל, אינה נצמתת. זאת אומרת, אחד שמוכר קרקע עד זמן מסוים, אז זה תמיד אפילו שאין שם יובל בארץ, זה לא נצמתת. למה? כי זה אנחנו לומדים מפה. שמתי זה נצמתת? דווקא מתי זה לא תימחר לצמיתות? בכזה מצב שיש שם יובל. זאת אומרת שלא יישאר, אבל אם אין שם היובל, זאת אומרת בלי היובל זה היה נשאר לעולם אצל הקונה, אז אנחנו מפה לומדנו שמי שמוכר קרקע עד זמן מסוים, שאף על פי שאין שם היובל, אינה נצמתת. מפה אנחנו רואים רש"י אומר שכאן פירש טעמו, דירוע מתחיל וארץ לא תימכר לצמיתות, כאן פירש לך טעמו של מצוות יובל. על מה אין היובל מוציא אל הקרקע, שאם לא הייתה מצוות יובל, הייתה נצמתת. מפה אנחנו לומדים שאם מכרת קרקע עד זמן מסוים, אז אפילו שלא יהיה לך שם יובל, מפה אנחנו לומדים, זה לא יישאר לעולם אצל הקונה. למה? כי בגלל שלסוף אותו זמן.
מה זה קשור?
מה השאלה?
לסוף אותו זמן,
בסוף
תחזור. גם תגיד
שישים שנה. אז בגלל שלסוף אותו זמן זה היה חוזר לבעלים, אז אם ככה גם כשהגיע יובל, זה לא יוצא, תעצור זמן למחירה. זה המסר פה, זה אנחנו לומדים מפה. ככה, והארץ לא תימכר לצמיתות, מפה אנחנו רואים שכל המטרה של מצוות היובל שלא תימכר לעולם לקונה. אז פה אנחנו לומדים מתי זה נשאר לנצח, מי שאין שם יובל נצמתת, מה זה אומר שם יובל? בלי היובל, זה היה נשארת לעולם אצל הקונה, דווקא. אז מה, אז ההלכה, אבל יש שם יובל, אינה נצמתת. אם יש שם היובל, זה לא יישאר לעולם אצל הקונה, כי מה שכתוב בתורה זה יוצאת ביובל. יצתה זו, אדם מוכר לקרקע, הוא מקביל, הוא לא מוכר לנצח, הוא מוכר את זה לתאריך מסוים, הוא אומר 60 שנה או שמשהו אחר. פה אנחנו רואים שאף על פי שאין ימוב שום ממנה אינה נצמתת, למה? כי כמו שאמרנו, כי בגלל שלסוף אותו זמן זה יחזור לבעלים, אז אם ככה גם כשהגיע יובל, פה אנחנו יודעים זה לא יצא, כי כמו שהדגשנו עכשיו עוד פעם באשי, שזה כל הסיבה שמצוות יובל, אנחנו לא רוצים שישאר לנצח, אז אם זה ממילא לא נשאר לנצח, אז אם ככה, אז אין יובל, אז אם ככה, הגמרא מתרצת באמת, שמה שלמדנו פה בברייתא, כיצד יעשה יילקח בו קרקע, בסיפור של המשכנתא דאיסורא לפי רב, איך אתה יכול לקחת קרקע זה יחזור ביובל, לא, פה מדובר בצורה שזה לא יחזור ליובל, איך? במותו מקרה שהוא מכר לו, הדוגמה רבה הייתה נותן לדוגמה של 60 שנה. שואלת הגמרא לתירוץ הזה, סוף סוף אבל, לכמעט ושיטין שנים, בוא נגיד בדוגמה שנתת זה 60, רצית לעבור אפילו את היובל. אז יגיע 60 שנה, כעד רערה למערה, ויחזור, אז מה, בן אדם יכול לחיות 120 בעזרת השם, ולא משנה, וקקה לקרן על הנכדים שלו והכל, אז פה יוצא שהלווה בסוף לא יישאר עם זה. הלווה שהוא היה הבעל הזה. אם עכשיו אתה נותן להם לגעת בזה, בסוף הלווה לא יישאר בזה, זה יחזור. אז מה הרווחנו פה? אז לכן הגמרא אומרת, חייבים לבוא לתירוץ אחר, וגם את זה, לא, למעשה את זה הגמרא תישאר, רק את הראיה לא יהיה. אבל בוא נראה לך מה נשאר התירוץ הסופי. אלא אחא במי עסקינן, בזמן שאין היובל נוהג. לעולם בזמן שהיובל נוהג, רב אומר באמת, בכזה מצב אל תיגע. אל תיגע כלום, מה תעשה? תסתדרו ביניכם. מה לעשות עכשיו הלאה בהסדר התשלום והכל. קרה כזה מקרה, אתם אסור לכם לגעת שום דבר. מה שכתוב פה בברייתא, שכיצד יעשה יילקח בו קרקע, אם יבש היה לנו נקצת באמצע משכנתא דאיסורא, זה נמצא אצל המלווה ובאמצע זה קרה, זה רק מדובר בזמן שאין היובל נוהג. אנחנו יודעים שמתי היובל נוהג, דווקא בזמן שכל השבטים נמצאים בארץ ישראל. אבל בזמננו שכולם לצערנו מלא לא נמצאים פה, אז זה התקופה שאין אני עובד נוהג, אז אנחנו אומרים שהקרקע לא חוזרת לבעלים, זה נשאר לנצח ביד הקונה. אז אם ככה פה תישאר הקרקע לעולם ביד הלווה, אז אין לנו שום קושייה על רע. עכשיו הגמרא רוצה להביא הוכחה. אחי נמי מסתברא, הוא רוצה להביא עכשיו הוכחה לתירוץ, שפה מדובר בברייתא בזמן שהעובד לא נוהג. דאי סלקא תרתח בזמן שהעובד נוהג, הוא מחלין על קרנה, ואנחנו אתה רוצה להוכיח פה נגד רב, כמו שמואל שמחלין על קרקע, אז אם ככה הוא שואל נצלחי לציווי ונשקלי, שהמלווה ייקח את העיצים, יבקיע את זה, ויקח את זה להשתמש בהם לשריפה, למה? כי בין כך ובין כך, בסוף יהיה קלה קרנו, אלא ודאי שלעולם אנחנו אומרים לא מחלין על קרנה. ולכן אנחנו לא משתמשים בעיצים, ואז אין לנו קושייה לרב, וכל שכנו לשמואל. שמואל בדיעבד כן נתן לך, רק ונתבררה, אז אם ככה כל על מקומו בא בשלום. דוחה הגמרא את הראיה, ראיה לא ראיה. אומרת הגמרא, אם ישועה, לא קשה. אם בגלל הדיוק הזה שאתה רוצה להביא, שאם אתה רוצה להגיד שמחלין קרנה, תעשה כבר עוד יותר קיצון, ייקח את העיצים שיבקע וזה. אם ישמע לא קשה, למה? כי לעולם אפשר לפרש את הברייתא בזמן שעובד נוהג, הוא מחלין על קרנה. ומה הסיבה שאתם שמבקשים ללכת לקנות בדמי האילן קרקע? למה? כי בכזה מצב יש מלא פעמים שיש סיכוי שלא יחלק קרמו של הלווה. מתי? זימנין דשלמו שני משכנתא מקמי עובד. יש מצבים שיגברו השנים שהאילן ממושכן אצל המלווה עוד לפני העובד. הנה מאוד צורה, דמטו לזוזה ופרק לארבע וחמש שנים מקמי עובד. שיהיה ללווה כסף להחזיר את ההלוואה ולבדות את הקרקע כמה שנים לפני היובל, אז יוצא שעדיין לפני היובל, היובל ינה מזה. אז יוצא שלא אתה קילית פה קרן. אז אם ככה, יוצא שאתה לא קלית את הקרן, אז למעשה מה שסובר, מה יוצא לנו פה למעשה? לא, סתם, אני מדבר לעצמי פה, לא רואה מישהו מתקשר אליי. אז על כל פנים, למעשה מה נשארנו פה? מחלוקת רב ישמואל, מחלין על קרנה או לא מחלין על קרנה? לפי שיטת רב אומר בשום פנים לא מחלין קרנה, לפי שמואל לכתחילה לא, ובדיעבד אפשר לחלות קרנה אם אין ברירה, והגמרא תרצה פה את התירוץ לפי שמואל, כי אתה רוצה לקח בו קרקע שזה מדובר בזמן שהעובד נוהג, ללכת להביא הוכחה, זה או לא הוכחה, כי אפשר להסתדר פה ההוכחה להגיד שאם ככה היית צריך להשתמש בעיצים עם מחלין קרנה, זה לא ראיה, כי זה יותר טוב, כי פה יש לך פתרונות שבסוף הלווה זה יכול לחזור ללווה עוד לפני היובל, במצבים שהוא מודד בכסף, אז זה ראיה, זה לא, אבל המחלוקת רב ישמואל נשאר לו.
מי
יתייבש
אפשר
לקנות
קרקע?
מה?
מי יתייבש אפשר
לקנות
קרקע?
חשבתי על השאלה. צודק, היום מזמננו לא. אבל מושגים של הגמרא יכול להיות קטע פיצי, אני לא יודע אתה. צודק בשאלה שלך. או שיש איזה פונות עיצים, לא יודע. היה לו שם איזה 40-50 עיצים, וזה שווה לאנשים שיש להם תנורים ומסיקים והכל. אז...
נו, לא תמשיך, נו, פרח נכון.
עכשיו אנחנו עוברים נושא חדש. מה זה? כל אותו נושא, אבל ברייתא חדשה. תנו רבנן, רבי יואב, ברייתא חדשה. הסוחר היום עייפים פה, הסוחר את הספינה בטבל, עוד דקה נראה שמה היה פה המטרה של הסקירות הספינה, דקה נראה מההמשך של הגמרא, שפה מדובר שהמטרה שהוא הזכיר את הספינה לעשות תובלות של יין. ובאמצע, בקיצור, בטבל, הספינה טבעה יחד עם היין בחצי הדרך. הוא רצה להעביר את היין מפה לחול, פעם לא היה מטוסים, היה רק ספינות, מטרה להעביר יין, פתאום היין עם היין ביחד הספינה, עכשיו הוא הלך להובלות, להובלות של לסחירויות ספינות. אז מה הדין פה? רבי נתן אומר ככה, אם נתן, בדרך כלל אנחנו יודעים שסחירות משתלמת אלא לבסוף, ככה אנחנו פוסקים, אתה לא צריך לשלם רק בסוף. אבל אם אתה היית צדיק, נתת את זה כבר מראש את הזה, אז אם נתן, אז לא ייטול, אפילו שנתת כבר את השכר של כל הדרך, הוא לא יכול לקחת בחזרה את דמי הסחירות, אפילו שטבע הספינה. הוא לא יכול לבקש את זה בחזרה מהמזכיר. ואם לא נתן, פה הרווחת. אם לא נתן, לא ייתן, אל תיתן לו בכלל, אפילו את החצי שהלכת. קיצוני לשתי כיוונים. נתת, הוא הרוויח, המזכיר. לא נתת, הרווחת. אל תשלם כלום. שואל את הגמרא, מה הסיפור פה? תסביר, אתה לא מסביר את עצמך. איך ידעמי? דילמה שבספינה זו, המזכיר הזכיר לו את הספינה, הוא אמר, אני מזכיר לך את הספינה, אוסיף את המילה זו. והסוחר לא אמר לו איזה יין, הוא אמר, אני צריך הובלות יין להעביר מהארץ לחול. ויין, הוא אמר, מיין סתם. אז אם ככה שואל את הגמרא, אם נתן, המים לא ייתון. הרי מי יוצא פה, רש"י מסביר מאוד יפה, הרי מי מתגבר על מי? הסוחר יש לו, מי יש יותר טענה טובה? הסוחר או המזכיר? הטענה של הסוחר יותר חזקה מהמזכיר, למה? כי בגלל שהמזכיר אמר ספינה זו, הסוחר לא פירט שום יין, אז יוצא שבשביל לקיים את התנאי שלהם, אז המזכיר חייב להביא מה? את הספינה הזו דווקא. הסוחר אבל
יכול
להביא יין אחר. אז אם ככה, בגלל שהמזכיר לא יכול לקיים את התנאי, והסוחר כן יכול לקיים, אז אם ככה ממשיכה הגמרא בפנים, נמלא, הסוחר יכול להגיד, אב לי ספינתא או דענה, יש כאלה גורסים פה, וענה, מייסינא חמרא, תביא את הספינה הזו שהזכרת לי, ואני אביא יין להוליך בה. אני לא מעכב, וכל זמן שאתה לא מקיים את התנאי, בבקשה תחזיר לי את כל המשכורת ששילמתי לך כבר. אז למה כתוב שאם הוא נתן, הוא לא ייתן, ריבונו של עולם? תסתכלו מה שרש"י אחרון מעמוד מסביר את זה. אם נתן לא ייטול ביטמי, אבל לא טענת התובע בריא וחזקה מטענת הנתבע, ואמר לאב לי אי ספינתא גופא, דאמרת לי ספונה זו. וענה מייסינא כאן חמרא, והוליך למקום שהתנית, דענה יתנה יין סתם אמרי, וכיוון לבעל היין יכול להשלים תנאו, חייב הספן להעמיד לו ספינה. אלא אומרת הגמרא, אז מה תגיד?
אבל הוא העמיד לו, אבל זה יתבע.
אבל אמרת זו, אז אתה לא יכול לקיים עכשיו להשלים לי את התנאי, ותשלם לי את השכירות.
אה, בגלל שיתבע, אז לא, זה לא זאת? כי הוא לא יכול לתת לו משהו אחר במקום.
אז עכשיו זו אתה לא קיימת, בבקשה, תשלם לי חזרה את כל השכירות ששלמתי לך. אז מה אפשר להגיד? צורה הפוכה גם לא מסתדר, אלא מה אתה רוצה להגיד? שהוא מבחינתו ביטח את עצמו. בספינה סתם, הוא אמר לו כל ספינה, אבל הוא אמר, הסוחר אמר, אני רוצה להוליך דווקא את היין הזה. והוא הסכים, הוא שמע שזה יין סוג כזה והזה, לזה הוא הסכים, ויין זה. אז אלה יש לנו קושיה, אם נתן, אם לא נתן, המי לא ייתן. אז פה הפוך, מי יותר מבוטח פה? המזכיר, למה? כי הוא אומר לו מה, אני נתתי לך אישור בשביל מה? היין הזה. היין עכשיו שלך נדבע. ליין אחר אני לא נותן לך אישור. ספינה, אני אמרתי, אתה יכול לך עכשיו כל ספינה אחרת. אז, אבל עכשיו אין לך את אותו יין. אז למה שלא תשלם לי עכשיו אם לא שילמת? אז אם זה לא, זה לא מבונים לי. אז אם ככה, אין לו נתן מה לא ייתן. אז רבי אליהו, אנחנו עוברים לדף עט עמוד ב', זה עמוד יותר קליל, לפים, אז אנחנו, זה. אז נמלא, אנחנו עדיין באמצע קושייה, הדף עט עמוד ב' למעלה, נמלא, המזכיר יגיד לסוחר, אב לי ההוא חמרא, ולמה הסינא ספינתא, אני מבוטח. אתה לא בסדר, אתה אמרת יין זו. שתביא לי את היין שסיכמתי, אני אביא לך ספינה אחרת, אבל אני יכול להביא לך ספינה אחרת. אז אם ככה, למה הוא לא נותן לו? אם הוא לא שילם, למה כתוב שלא ייתן לו את השכירות? מתרצת את הגמרא, באמת, אמר רב פאפה לא משכחת להלכה של רבי נתן, שרבי נתן אומר שזה כאילו קיצוני לשתי הכיוונים. אם הוא לא נתן, שלא ישלם, ואם הוא נתן את הכל, שישאר אצלו ולא יחזיר לו אפילו חצי, זה רק בצורה ששתיהם פה יסתפחו. אלא בספינה זו ויין זה. אז פה שתיהם ידיים על התחתונה. ויד תובע על התחתונה, אז פה אף אחד... הוא יבוא ויבקש לו, הבעל היין יבוא, אם הוא כבר שילם, הבעל היין יבוא ותרצי לפחות חצי, הוא אומר לא, אתה אמרת לי, יין זה, יין הזה נעלם, אני לא יכול לתת לך אחר. אם הוא עוד לא שילם כלום, הבעל הספינה בוא תן לי חצי, הוא יגיד לה, אתה אמרת לי, ספינה הזה, תביא לי את הספינה לכל הדרך, לא הבאת. אז פה בכזה מצב, כל תובע ידו על התחתונה, אז מתי זה דווקא בסיפור ששתיהם הגבילו? הוא אמר, אני מזכיר לך את הספינה הזאת, והוא אמר, אני הולך לעשות עם הספינה הזאת, הובלה של היין הזה ספציפית, הסוג הזה והזה. ואז הכל נדבע ביחד. אז פה גאול את כל טובה על התחתונה, אבל באמת בספינה סתם ויין סתם, זה הכי טוב. אין אדם לא מוסיף את המילה הזה, אז במקרה הזה כל אחד מבוטח, אז מה עושים בכזה מצב? באמצע דרך חצי. אז פה חולקין, מה זה אומר חולקין? אם המזכיר קיבל את כל השכירות שיחזיר חצי, ואם הוא לא קיבל בכלל, אז הסוחר צריך לשלם לו חצי. או דוגמה אחרת, או פתרון אחר יש לכם? יש פתרון אחר, מה? שכל אחד יביא אחר, הוא יביא יין אחר, והוא יביא לו את הספינה אחרת להמשיך את חצי הדרך. כן, חולקין זה עול כמו שאני הסברתי, או שפשוט חולקין, שפשוט אתם יכולים להשלים שכל אחד מביא אחר, הוא יביא ספינה אחרת, הוא יביא יין אחרת להמשך הדרך. עוד ברייתא עכשיו תנו רבנן, הסוחר את הספינה, הוא שכר את הספינה, המטרה כבר תראה עכשיו להמשך הברייתא, המטרה היה לעשות הובלה, להוליך סחורה מחיפה עד לא יודע מה. ובאמצע הוא פרקה לה, בסוף הוא החליט, הוא פרקה לה בחצי הדרך, הסורק, הסוחר, באמצע הדרך היה תחנה שם, הוא פירק והוציא את החבילות בחצי הדרך, אז פה כתוב לו, תן לו שכרו של חצי הדרך, ואין לו עליו אלא תרומת. הוא לא יכול, אין יותר תביעת ממון, יש רק תביעת תרומת. אומרת הגמרא יחידמי, אי למה דקמש כך לאגורה, שבעל הספינה יכול שם באמצע הדרך, למצוא להזכיר את הספינה לאנשים אחרים, אדם היית לתרומת, לא הפסדת שום דבר. ואי דלא קמש כך אגור אלא אגורה, אם אתה לא יכול באמצע הדרך להזכיר אחרים שם, אז אם ככה יש פה הפסד ממון. כי אני עכשיו, אם היית אומר לי את זה מראש, לא הייתי נותן לך עכשיו לתקוע אותי פה באמצע הזה. אז אם ככה, כולה הגרבה ישלומי. אז אם ככה, וכמו שתוספות אומר פה, אי אפשר להגיד ממש לשלם לו כמו שכר של מחיפה עד ארצות הברית, אם הוא נחת שם בבריטניה. כי אחרי הכל, אין לו היה עלויות של דלק עד שם. לא היה לך את כל העלויות של הבלי והדלק עד שם, אבל עדיין, כפועל בטל, תסתכל תוספות דיבור המתחיל, כולה אגר בא אלה נזר, ולאו דווקא כולה. אלא כלומר, ברעיון, כמו פועל בתל למדנו את המושגים, הוא אומר פה, ספינה ששובטת ולא עושה איתה עבודה, אבל לא, לא ישלם לו עכשיו מה שעולה. אבל לפחות לא, לפחות, זה לא רק תרומץ, לפחות יותר מחצי. כולה אגר בא ישלומה. מתרץ את הגמרא, שהסיפור פה שלמדנו בברייתא, שהוא רק נותן לו את המשכורת של החצי הדרך, ועל השאר אין תביעת ממון רק את הרומן, לעולם נקמש כך להגורה. אם מצאת להזכיר תשתוק, למה להקפיד על יהודי? אלא מה איס לתרומן, אומרת הגמרא, משום רפסתה דספינתה. מה זה נקרא רפסתה דספינתה? כל פעם רבי דוד, שאתה עושה עוד הוצאות סחורה, וזה תמיד נתקע לך זה, נתקע לך זה. אז פה, עשית לי עכשיו... במקום לעשות את זה בתחנה האחרונה, אז פה לפני כמה ימים עכשיו עשיתי, אני אין לי עוד אחד, אבל הקפד ההוא שאתה יודע, עוד עשית לי
פה, גרמת לי עבודה מיותר.
כן, רשי, סתכלו מה שרשי אומר, רפסנתא דספינתא ריהו הספינה שמתרועדת בהוצאת חבילות והכנסת חבלות. שואלת הגמרא, יחי, אם אתה אומר שהספינה באמת נחלשת בזה, אליהו, אז למה זה רק תרומת? שישלם בונוס, שישלם על כל התיעוד, אתה טענת מליאת ההוא, אז אם ככה, זה גם תביעת ממון, אם ממון העיס לגבי. תרץ את הגמרא, אלא מה שכתוב בברייתא באמת הסורה, באמת לפי זה, אם יש איזה הפסד ממוני, משהו פה, משהו קטן, צריך לשלם. מה שלמדנו בברייתא, סופר את הספינה, הוא פרקה לה בחצי הדרך, הוא משלם לו רק חצי ועל השאר תרומת, אלא מה היא פרקה, מה שכתוב בברייתא, פרקה בחצי הדרך, זה פרקה לטועני בגבי, יש כאלו גורסים בגבה. מדובר פה שהוא פרק את המסע לתוכה, בגבי, בגבי או בגבה. זאת אומרת שבאמצע הדרך הוא הוסיף לתת בחבילות שהיו לו שם. הוא הוסיף שם, זאת אומרת, מתחילה הוא התנה שהוא יכול להוסיף מסעות כפי שירצה, וישלם לו לפי חשבון החבילות שיוביל בו הדרך וילת. אז לכן בכזה מצב הוא צריך להוסיף לו שכר על מה? על התוספת החבילות לחצי הדרך שהוא ילך עכשיו.
ולפי זה תירוש.
אני מסביר את זה. יש לפעמים שאני לא מבטא טוב, אז אני אוהב ללמוד רשי. דיברו המתחיל לפרקל את טועני בגבי. בחצי הדרך הוסיף לתת בחבילות שהיו לו לשם, והוא יתנה מתחילה לכך ליתן בתוכה כאשר ירצה, ותמיד השכר, כל חבילה שאתה שם, זה עוד 20 שקלים. והשכר לפי חשבון המסעות והדרך, ילקח נותן לו שכר של תוספת המסעוי של חצי הדרך. אני אקח פירוש אחר לגמרי. הסופר את הספינה הוא פרקה לה בחצי הדרך, נותן לו שכר של חצי הדרך בדיוק הפוך. הוא הוסיף מסעות, אז באמת ישלם לו. אני עוד בכלל פירוש אחר ממה שהפרנו בהתחלה. שואלת הגמרא, מה התרומת? הסכם, נכון. עמד בהסכם, אז מה התרומת פה? שואלת הגמרא, מה שרבי דוד שואל, אלא מהי תרומת? תרץ את הגמרא שתי תירוצים. תירוץ ראשון, משום שינוי דעתה. מה זה נקרא משום שינוי דעתה? הבעל הספינה היה סבור לחזור מהר. והסוחר עכשיו העריך לו את הזמן הדרך, זורך מלא זמן.
הוא אמר לו, הוא התנהל מראש, זה מה שינוי דעתה, והוא הסכימו מראש, ככה קרא רש"י.
רש"י אומר שהוא התנה מפורש, שהוא יוכל להוסיף כמה...
מה שינוי דעתה? מה אתה רוצה? אנחנו עומד בהסכם, מה אתה רוצה?
אתה רואה, עכשיו תקעת אותי, זו שאלה טובה.
טוב, תמשיך, נו, הלאה, בוא אחד מהם שבוע.
הייתי סבור ללכת מהר ולחזור מהר, רש"י אומר.
אבל כתוב בהסכם, בהסכם כתוב שאני יכול להוסיף כאן דברים.
אז
הוספתי, מה אני, שיבאת לי משהו, מה אתה רוצה?
רש"י דמדתי דפרקה לטועני בגבי. רש"י אומר, והוא התנה מתחילה לכך, ליתן לתוכה כאשר ירצה, והשרה יפה, רבי דוד, אני אהבתי את השאלה, לא יודע למה אני לא חשבתי על זה.
אז נו, לא משנה, מה הדבר שלך?
אבל התירוץ השני זה כן טוב.
לא, לא, אבל הוא לא חשב שיש לו כל כך הרבה להעמיס.
מה אכפת מה שחשבת? יש לי כאן חוזה, מה אכפת מה חשבת? מה אכפת לי מה אכפת?
אבל אמרת לי כך וכך, חבילות, פתאום אתה...
לא, אמרתי לך, אם אני רוצה להוסיף, אני יכול להוסיף. ככה כתוב, ככה רש"י אומר. אני יכול להוסיף כמה שאני רוצה ואני אשאל לך תוספת.
הרעיון, אני אגיד לך, גם לפי ההמשך אני רואה, גם כתבתי אפילו, אני רואה עכשיו שאני ציינתי. זאת אומרת, המושג שזה אומרים לך, זה רק תרומת, למה זה רק תרומת? כי באמת זה היה מסוכם מראש.
כן.
אבל הוא שואל שאלה טובה, למה תרומת מותר בכזה מצב? זה כאילו, כל התירוץ פה גם עכשיו תראה את הסיבה השנייה. בגלל שסיכמנו, אז אין תביעה ממונית, זה רק תרומת, למה תרומת כן? לא. בוא נראה את התירוץ השני, אבל זה יותר.
אולי יש כמות מסוימת של
ארגזים שזה מקובל. גם התירוץ השני שעכשיו תראה בגמרא, את התירוץ השני, זה גם יהיה לך שתכנושיה. אינה מי, לאש ליתרה, מה זה נקרא לאש ליתרה? עכשיו, בגלל שהוספת, צריך חבלים יותר ארוכים. כן, לקשור. שבגלל שהוסיף לחבילות, הספינות יותר כבדות וזה שוקע יותר במים. עכשיו, כשאתה עומד לפרק את המסע בשפת הנער, אתה לא יכול להתקרב אל השפה, כי יש שם קשישה, איך זה נקרא? רש"י, מה זאת אומרת, נראית הרש"ית ביחד עוד פעם. שמיים שם מאוד נמוכים, אז לכן, בשביל זה הוא צריך לקנות חבלים יותר ארוכים. אז בגלל שבאמצע הדרך הוסיף לו את המסע, אז הוא צריך לקנות אותם שם באותו מקום. יותר ביוקר.
זה לא פעם, זה אותו תירוץ, זה, זה, לא, זה לא מסדר. אתה, הוא אמרתי לך את זה, תלכי מראש, מה אני אצליח להגיד לך מה אתה עושה? מה אני לא מבין אותך, מה? סיכמתי לך מראש, אתה סוחר, אתה יודע, אתה בא לספינה, תלכי מראש, מה אתה רוצה ממני? אני לא מבין את התשובות.
אה, יפה. יפה, לא ראיתי תוספות שואל את השאלה. תוספות שואל פה על הדיבור המתחיל, הדיבור המתחיל הזה של פרקל לטוענים בגבי, אז כולה השאלה השנייה, איזה תרומת יש לו משום שינוי דק? יש כאן טענה של שינוי דק הפוך, הרי טוב לו שיוסיף לו מסע וירוויח יותר. הפוך אפילו. הוא ירוויח יותר כסר. אז הביאו פירוש רבנו חנן, שפה מדובר שהוא מכר את הסחורה שבספינה למישהו אחר באמצע הדרך. קיצור, לפי הפירוש רבנו זה משהו אחר לגמרי. הוא מכר את הסחורה שבספינה למישהו אחר באמצע הדרך. אז יש לו תרומת עליו על שינוי הדעת, שאולי אותו בן אדם יותר קשה מהראשון. ואותו דבר צריך לחבלים ארוכים בשביל להוציא את החפצים של הראשון ולהכניס את השני, וזה כבר משהו אחר. בסדר, זה פירוש של רבנו חנן, לא פירוש של רש"י. תסתכל, אתה רואה את התוספות? טוב, אבל כל פנים שאלה טובה באמת.
שכנוע היה.
תסתכל תוספות מיד שואלת, תיאור התחיל דפרקל תואלם בפירוש בקנטרי שהוסיף המסע בחצי הדרך בקשה, אבל היה פריק לי, כמו שמקום אחר, הפרוקס של אבודי כמר ושינוי דעתם, מה מפסיד? זה כל שכן, טוב לו שמרוויח יותר. הפוך, ורבנו חנן פירש דפרקל תואלם שמוכר סחורה שבספינה לאחר, היינו שינוי דעת, כי שם הזה האדם הקונה הוא אדם קשה. הנה המילה של היתר, זה המושג משהו עכשיו נראה בגמרא, וגם אתם יכולים לראות ברש"י, מה זה לה של היתרתא? שעריך לקנות חבלים ביותר כאן, שהספינה מכבדת צריך להפליג אל אמצעית הנהר למקום מים עמוקים שלא תהיה גוששת. וצריך חבלים ארוכים, ואתה לא הודתני שהכניס חבלים הצריכים לה. אז פה כן רש"י מכניס פה בנושא של הזה, ואתה לא הודתני. זאת אומרת, התרומת זה רק תרומת כי סיכמו שהוא יכול, אבל לא הודתני את זה מראש. אם הייתי יודע, הייתי קונה את זה מראש ביותר זול. דוגמה. אז זה רק תרומת כי סיכמתי מראש שאני יכול, אבל אם היית מודיע לי מראש, הייתי קונה את זה במקום אחר אולי יותר זול. זה נראה לי, זה יכול להיות פה פשט. אבל הפירוש הראשון, של זה ממש פרקל נתן את בגבי, זה ממש לא מובן. כי לפי רש"י וחש מזה, פה אתה עוד יכול להגיד. רש"י אומר, לא הכנס, לא הודעת לי מראש, נתקעתי פה. אז באמת, הכל עוד שאני, אני לא עשית לי הפסד ממון, אבל עדיין זה אחרת. אם הייתי יודע מראש, אולי יותר זול, או שזה יותר טרחה. אז תרומת הוא יכול. טוב, עכשיו זה עוד ברייתא אחד. עוד לא ברייתא אחד, עוד שתי ברייתות קטנים, הלכות, פסקי הלכות, ואנחנו מסיימים בעזרת השם עד 10 בלי נדר. תנו רבנה, פשוט איך אומרים להקפיד ביחד כולנו לבוא בזמן, אז נסיים יותר בזמן. תנו רבנה, הסוחר את החמור לרכוב עליה, פה מדובר שהוא סחר את החמור, כמו שאמרנו רבי יואב, לרכוב עליה. אז מה ההלכה? ההלכה שהסוחר, הוא לא צריך עכשיו להיות כזה מרובה רק לרכוב. הוא יכול גם להביא שם, הסוחר מניח עליה גם כסותו, את הבגדים שלו, אם לגינותו זה גם הבקבוק מים, הקט של המשקים, ומזונותיו של אותה הדרך, כל הדרך. זאת אומרת, אם זה הדרך של חמישה ימים, כל אוכל ושתייה של כל אותה הדרך. אבל מכאן ואילך יותר מזה, חמר מעכב עליו. זאת אומרת, החמר זה הנהג. בדרך כלל זה ביחד, המזכיר והנהג זה אותו אחד, אז הוא יכול להגיד לו סטופ. עכשיו, מה עם הנהג? חמר מניח עליו סורים ותבן בשביל המאכל הבהמה, ומזונותיו, אוכל הנהג, זה רק של אותו היום. ולא לכל, אם הדרך חמישה ימים, הנהג יכול להפסם שם אוכל רק ליום אחד, מכאן ואילך סוחר מעכב עליו. הבנתם את הברייתא פה? מאוד מעניין. אליהו, הנהג יכול לשים אוכל רק ליום אחד, אוכל לבהמה חופשי, אבל בשבילך אוכל ליום אחד. הסוחר, הוא יכול לשים שם את האוכל ושתייה לכל הדרך. מה ההבדל? שואלת הגמרא, מה קורה פה? איך ידע? עידי שכיח למזמן, אם מדובר שאתה יכול לקנות כל הדרך, יש לך תחנות דלק, שאתה יכול לעצור בפיצוציות ולקנות אוכל. אז אם ככה, חמר יכול להגיד לסוחר, תשים רק ליום אחד וכמה שעות, מה אני אחרת ממך? חמר למי להקה. ועידי לא שכיח למזמן, אם מדובר שלא מצוי לקנות אוכל בדרך, אז אם ככה, סוחר למי לא להקה. שיהיה לו מסכן, הנהג, הוא צריך לכוח לנהוג את החמור לכמה ימים. תרץ את הגמרא, אמר רב פיפה לא, אמר רב פאפה לא צריכה, לשכיח למטרח ולמזמן מאבנה. לאבנה. אפשר לקנות אוכל, אבל לא כזה בקלות. זה רק בטרחה שכל מלון שאתה תעשה חניה לישון בלילה, שם אפשר לטרוח למצוא מקולות. מי הדרך של זה? בדרך כלל כל הנהגי אוטובוס הם קונים אוכל בכל התחנות, הם מודדים את הדברים איפה יש. אז חמר זה דרכי למטרח או למזמן, אז פה אמרת אל תכביד יותר על החמור יותר מדי. יכול להגיד לו הסוחר, אני לא נותן לך. סוחר לאו דרכי למטרח למזמן. סוחר בדרך כלל הוא עולה על אוטובוס לאילת, נוסע לזה, הוא יודע, 5 שעות, הוא אף פעם מביא את האוכל מראש וזה. אז לכן הוא יכול לקחת מזונות לכל הדרך, והחמר, הנהג, לא יכול לעכב עליו. ברייתא מאוד מובנת. עכשיו הברייתא האחרונה היום, בלי נדר, תנו רבנן, הסוחר את החמור לרכוב עליה איש, תראה רבי יואב, מסיימים זה ברייתא מעניינת, בן אדם סוחר לחמור ואומר גבר לרכוב על זה, לא תרכב עליה אישה. למה לא תרכב עליה אישה? כי אישה יותר כבדה מגבר. אישה יותר כבדה מגבר. פלא פלאים, הוא אומר פה רבי דוד. מה ההסבר באמת? מה ההסבר של הדבר הזה? רבי יואב, רבי הרצל, רבי הרצל, רבי הרצל היה נהנה מהגמרא. מה הכוונה פה? רבי הרצל, כתוב פה בברייתא, אם אתה סוחר את החמור לרכוב, אתה אומר לזה, אני רוצה לגבר, לאיש, אישה אסור לה לרכוב על החמור. ולמה? כי אישה שוקלת יותר מגבר. מה ההסבר מזה? הוא אומר, פלא פלאים, הוא מכיר, הוא אומר, היום הפוך. נשים, אז יש מלא מפרשים, הבן איש חי הולך עם קו מאוד יפה. הבן איש חי אומר שאישה, אנחנו רואים את זה גם מלא פעמים בגמרא, אישה זה כל כבוד הבת מלך פנימה, יש לה גם את העניין שאיך שהיא יושבת. היא יושבת בצניעות. אז הוא טוען ככה, לא מסתכלים פה במשקל הגוף, יכול להיות שיש מלא גברים ששוקלים יותר מנשים, אומר הבן איש חי. אבל מה שהפירוש פה רבי דוד, שגבר שיושב על חמור, איך הוא יושב? הרגל אחד פה, רגל אחד, הוא לא נשען ככה, על החמור. אז לחמור יש פחות משקל. אבל אליהו, אישה, היא תמיד יושבת עם רגליים סגורות. אז יוצא שאוטומטי יש יותר משקל על החמור. משהו פלא פלאי. יש עוד מפרשים אחרים, זה לא יפה כל כך להגיד. הם אומרים את זה בצורה שיש דבר כזה, אתם מכירים, עושים להבדיל. שלהבדיל, שחומרים אומרים את זה, ייבדל לחיים, או איזה, המתים, מי שוקל יותר, המתים או החיים? למה? לכאורה יש לך מלא פעמים שהוא יותר רזה מזה. יש מושג שאנחנו רואים בתלמוד, חי נושא את עצמו. חי נושא, הוא רוצה להגיד כאילו שיש מושגים, אישה כבדה, לא רק את המשקלי. לא בקטע עכשיו שתמיד אישה, גבר, היא תהיה 70, אז היא תהיה 80, לא. בקטע, זה מפרשים אחרים כותבים, בקטע הזה, כאילו בקטע שאומרים להבדיל, כולנו נחיה חיים ארוכים, להבדיל זה כמו בין ההבדל הזה שאמרתי, שכאילו זה הכוונה משקל יותר. טוב, אמרתי שיהיה משהו מעניין, אבל כל פעמים לא להגיד את זה בבית.
רגע, אז יש לו אותו משקל בצד אחד של החמור, זה מה שאתה אומר. כאילו, עכשיו, התירוץ הראשון.
שרוב המשקל
שלה יושב בצד אחד.
שבגלל הצניעות, לפי השיפור אחר, עוד פעם, לפי שתי המלאכים של המפרשים, זה לא באמת משקל פיזי, זה כאילו, כמו בצניעות. אבל מה הידים באמת, אם הזכרת את החמור לרכיב עליה אישה, אז זה ברור, רוכב עליה איש, כי יש יותר שוקל פחות. עכשיו, אם שכר להרכיב עליה אישה, אז אין הבדל בין גדולה או בין קטנה.
אחד
הגבר, רבי דוד, לא כתוב בגבר בין גדול בין קטן, למה? תוספות אומר מאוד מעניין, לא הבנתי כוח, תוספות בואו נתחיל אישה בין גדול, באיש לא רצה לשנות בין קטן בין גדול, משום דגבר השכיח שהם גדולים. היא פשיטה דעדת את הגדול, נמי אגרי ניעלי. אבל אישה, לא יודע, לא הבנתי.
יש עניין שרוכבים, מי שיודע לרכוב, אז הוא לא מכביד על החמור, כי הוא עולה איתו ויורד איתו ביחד. אבל אם אתה מתנגד לחמור, כשהוא עולה אתה יורד, וכשהוא זה אתה זה, אז זה לא, כן, אז זה כבד לו.
אתה נראה לי יודע לרכוב.
אני לא כל כך, אבל...
אבל היית רוכב פעם, אני לא.
יצא לי פה שם, אבל...
אז הכל פנים, בוא נגמור,
מי שלא יודע, זה מכביד על החמור.
צריכים לעמוד במילה, אנחנו עוד יש לנו דקה. אז אם הוא שכר לחמור אישה, זה בן גדולה, בן קטנה, אפילו מעוברת, אפילו מניקה. עכשיו, מי שוקל יותר? אישה עם תינוק יונק, שתינוק כבר בחוץ, או אישה שזה מעוברת עדיין בבטן? מי שוקל יותר? מי שוקלת יותר?
תינוק שיונקת.
ברור, יונקת. המשקל של התינוק שהוא בחוץ הרבה יותר. אז למה כתוב פה, אם סיכמת על אישה, אישה יכולה להיות אפילו מעוברת, אפילו מניקה. הפוך. אישה תגיד מעוברת, ואפילו מניקה, לא ואפילו מעוברת. כי אם מניקה, אז כל שכן מעוברת. זה לא אפילו מעוברת. אם מניקה, שהתינוק כבר בחוץ, אתה אומר, שאישה, אם זה אישה, תדקח בחשבון שאישה, הכוונה גם אישה מעוברת וגם אישה, כי ילד קטן נגרר אחרי אימא, תינוק יונק. כשאני אומר למישהו אישה, אם יש לה תינוק יונק, אז זה כולל האימא, נכון? אז אם ככה, גם במטוס, עד שנתיים ילד, זה עדיין בתעריף זול. כי יודעים שזה ילד שבדרך כלל יושב על האימא, זה תמיד בהרבה יותר זול. אחרי שנתיים זה כבר, למה שנתיים? כי שנתיים בגמרא היום, כי ככה זה הולך עד היום בטיסות. לא, באמת. יש מלא אנשים שרוצות לטוס וזה, הם יודעים שזה יהיה רק לוקחים בחשבון את השקלים האלו. אחרי שנתיים זה כבר כיסא רגיל. אבל רבי דוד, תן חיוך, תהנה מהגמרא. אז אומרת הגמרא, אז למה רשת מניקה אמרת מעוברת? בואי נתרץ את הגמרא בדרגה כזאת. אמר רב פאפה, אצלנו ברוך השם רואים את זה כל הזמן. מעוברת והיא מניקה כמה. מדובר פה אישה שגם יונקת וגם מעוברת. זה החידוש. אז שאם יש לך אישה שיש לה עדיין תינוק יונק, והיא כבר מעוברת, זה כבר קדוש, ואפילו מעוברת, זה הכוונה, שהיא גם וגם, כן?
יפה.
אז אם ככה, בקיצור, תינוק שמניק, שצריך לאימו, המזכיר לא יכול לטעון סטופ.
מכאן שאישה יכולה להתעבר שהיא מניקה, זה גם חידוש.
מה שאלה, שלוש חודשים ראשונים זה עדיין בסדר, אחרי שלוש חודשים עד החלב מתחיל להתאחר.
לא, אחרי זה שאישה שמניקה היא בדרך כלל לא יכולה
להתאחר. בדרך כלל לא, אבל קודם כל, עד שלוש חודשים זה בנורמה, גם אחרי שלוש חודשים מדי פעמים אם התינוק מדי קטן זה עדיין, אבל בדרך כלל המשקל כבר כבד, אישה מעוברת כבר לא, אתה צודק, אבל עדיין. עכשיו יש פה גמרא מסיימת פה לשיעור שלו משהו מאוד מעניין. אביי הולך להוכיח מהברייתא שכתוב שאפילו מעוברת יכול להרכיב עליה. אני פה אנחנו יודעים שכתוב אפילו מעוברת. שמעוברת כבדה מאישה רגילה, והיא נמכרת גם לפי הבטן, אז אמר ביי, אשמה מינה, ביניתה, ביניתה זה נקרא דג, שאתה הולך בשוק פה, אתה מוכר דג לפי משקל, הקרסה טקלה, תדע לך, המשקל הולך לפי גודל של הבטן, כמו אישה. אומרת, אימא, למה אין אף כמינה? למקח עם אמקר, שאם אתה הולך וקונה דג, אז אל תקנה במשקל אם אתה רואה דג עם בטן גדול, תגיד לאותו אחד שדגים, תעושה ניקיון, תוציא לי את כל המים, אחר כך תשים במשקל. זה ענף כמינה, אז תוספות פה מקשר, ריבונו של עולם. אתה מביא לי פה הוכחה מאישה מעוברת שאני מעוררת משקל יותר לדג, כאילו מה, אתה לא יודע, אתה הלכות במקה, אומרים כאן, שדג, שיש לה בטן, זה צריכים לעשות, מה הקשר פה? אז אני אסיים עם הרשש, הרשש פה בגמרא, הרשש אומר משהו מאוד מעניין, הוא אומר שהרופאים כותבים, הוא כותב שזה לא רופאים, אבל הוא כותב על פי הטבעיים, זה המילים של הרשש, אבל אומרים שהרופאים אומרים את זה, אדם, מתי הוא שוקל יותר, לפני האוכל או אחרי האוכל? אז הוא מביא, אני אף פעם לא ידעתי את זה, מי שאומר לי, רופאים גם אומרים את זה, אני לא ידעתי את זה, פעם ראשונה ראיתי את זה היום. שאלתי שם מי שאומר, זה ידוע מרופאים, אבל הוא כבר כותב הרשש, חכמי התווים כותב, שאדם שוקל יותר לפני האוכל כשהוא רעב, מאשר אחרי האוכל. ככה מביא הרשש, אדם, הטבעיים כותבים שאדם אחרי אכילתו, אכילת משקלו קל יותר מכשהוא רעב. אז לכן הוא בא להגיד פה הבעיה, שזה לא כלל, שתמיד בטן זה לפי הטבע שהוא קל יותר, שהוא מלא משהוא ריקה. כי אני אומר, כי במעוברת, אתה רואה שזה לא ככה, במעוברת, אם יש קרס, אז המשקל כן יותר. אז זה לא תמיד כלל, כמו שאנחנו אומרים, לפני אוכל ואשר אחרי אוכל, שאחרי אוכל זה יותר, יותר קל מלפני אוכל. כי אתה רואה שבאישה מעוברת, אתה רואה שכשיש בטן אז המשקל באמת יותר, כי אנחנו רואים אפילו. אז אם ככה אנחנו רואים באמת, ומה להגיד, אז אם ככה גם כמו מעוברת, אז זה לא כלל תמיד כמו שאנחנו רואים, אז גם פה בדק, תדע לך שזה ככה. אז אני לא יכול להגיד תמיד שאחרי, אז זה תלוי כאילו אחרי אוכל לפני אוכל, אז אם ככה הקרס זה כלום. לא, כי פה אתה רואה, זה ככה רשש מתרץ, תהיה לנו ערב נעים, צורות טובות.